today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי פית כתב ומועדים לשמחה. יום ראשון, חף א' בתשרי תשפ', או שענה רבה תשפ', ערב חג שמיני עצרת ושמחת תורה, מסכת מעילה דפים למד ג' ולמד ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חי? המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד סוכות תשפ' את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חי ורעי, מחר בעזרת השם ובישועתו נחגוג את סיום התורה שבכתב בשמחת תורה. והיום הזה, ערב שמחת תורה, אנחנו מסיימים בסייעת הדשמיה הענקית, מסכת מהתורה שבעל פה, מסכת תמיד. השתבח שמו הגדול לעד, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. נחתום היום בסייעת הדשמיה הגדולה את מסכת תמיד, ונתחיל ללמוד את מסכת מידות, בעצם המסכת האחרונה שבסדר קודשים. ויום חמישי הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, חף ה' בתשרי תשפ', נחגוג את סיום מסכת מעילה למצאין דפיה, ונלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את מסכת נידה, מסכת החותמת את השס כולו, התרגשות אדירה והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אנחנו פותחים כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בסייעת הדשמיה את שיעור דפינו היומי עם וורט מעניין הדיומה. סיסו ושמחו בשמחת תורה. הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל שואל, מה ראו חכמים לקבוע את חג שמיני עצרת ליום שמחת תורה לסיום התורה והתחלתה ועושים משתה לגומרה של תורה? המועד הנאות לכך ולכאורה בחג השבועות. ואכן נאמר בגמרא במסכת פסחים בדף סמכת שאפילו רב לזר שסובר שאפשר להקדיש כל חג לרוחניות בלבד, מודה שבשבועות יש לסמוח במאכל ובמשתה, כי יום שניתנה בו תורה הוא להראות שנוח ומקובל היום הזה לישראל. ורב יוסף הורה להכין ליום הזה עגל משולש להביע שמחתו שלומד תורה ומתעלה על ידה. והשמחה בתורה ביום מתן תורה מעניינו של יום היא, כשם ששמחים בפסח בגאולת מצרים. אבל השמחה בשמיני עצרת בגומרה של תורה היא לכאורה עירוב שמחה בשמחה. וכשם ששלמה המלך לא עירב את שמחת חנוכת בית המקדש בשמחת חג הסוכות כאמור במסכת מועד קטן דף ת', כך אין לערב שמחת סיום התורה ותחילתה בשמחת שמיני עצרת. אמר הרב שח זצ"ל בדרך צחות בספר נפש החיים, מביא רב חיים ולוז'ין זצ"ל לדברי הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם קטן, ליבו הוא כנגד בית קודשי הקודשים. והוא כתב שרבותינו רמזו זאת בדברי המשנה במסכת ברכות דף כוח, שהמהלך בדרך יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. ואם כן, החושב מחשבה זרה בליבו, הרי הוא כמכניס צלם בהיכל, השם ישמרנו. וכל ימות השנה הלב מאבן כתוצאת פעולת היצר הקרוי אבן, כאמור במסכת סוכה דף נון ב'. עיקר מאמצנו בחודש אלול ובימים הנוראים לרקח את לב האבן, שיפתח לרשמי קדושה וירורי תשובה וקבלת עול מלכות שמיים. וכשם ששבע חומות יריחו נפלו בתקיעות השופר ונבלעו במקומן, כך מזעזע כל השופר בראש השנה את הלב ומערער את חומותיו. ובכמה פיוטים ובאמירת אבינו מלכנו פותחים את הארון לשעה קלה לרמז על פתיחת הלב, וכן באמירת אבינו מלכנו בעשרת ימי תשובה. מגיע יום הכיפורים, פותחים את הארון לכל נדרי ולתחילת הפיוטים ולאבינו מלכנו ולשיר הכבוד ולכמה תפילות ביום הקדוש. לבסוף, בכל תפילת נעילה, ארון הקודש נשאר פתוח, הלב פתוח. באים ימי הסוכות ופותחים את ארון הקודש לאמירת ההושנות ומוציאים ספר תורה אחד ועומדים ממו ליד הבימה ומקיפים סביבו. וביום השביעי, הוא יום הושענא רבה, מוציאים כל ספרי תורה ומקיפים את הבימה שבע פעמים. הרי כאן צעד נוסף, לא די שהלב נפתח, אלא גם היוצא מה שיש בו. ספר התורה, זה מה שבליבנו, זה מה שאנחנו מוציאים וסביבו אנו מקיפים. וגם בכך אין די. הפסגה, השיא, בשמיני עצרת. מוציאים את כל ספרי התורה ועימם אנחנו מקיפים ובהם אנו שמחים. ואיתם אנו עולזים, זה מה שבליבנו, וזה כל עולמנו. אין בליבנו אלא אחד. והמגיד מדובנה המשיל את משלו, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, וכאשר הגיע לפרקה, ביקשה מאביה, שילך וימצא לחתן ממשפחה פשוטה עם מידות טובות. בלית ברירה הסכים אביה לתנאיה, ושלח לחפש חתן במשפחות פשוטות. לא ערכו הימים, והגיעו משרתי המלך לכפר נידח, ומולם ניצב נער יפה תואר מחלל בחליל. לאחר ששוחח עמם, התפעלו ממידותיו, והציעו לו להתחתן עם בת המלך. לא האמין הנער למשמע אוזניו. מי? אני? מה אני שאזכה לכבוד הזה? אבל הפלא התרחש, והם באו בברית הנישואין, וחיו בטוב ובנעימים. כעבור שנה הגיע החתן אל המלך, ובקשה בפיו, ברצוני לשאת את ביתך לאישה. חשב המלך כי הנער חומד לצון, הרי כבר שנה הוא נשוי לביתו, אבל החתן הסביר לו את פשר הדבר. בשעת החופה כולם רקדו ושמחו, אבל אני נעצבתי בליבי. מה מצא בי המלך שנתן לי את ביתו? הרי נער פשוט אנוכי. אלא ודאי פגם יש בביתו, ולכן התפשר לתיתה לי. אבל כעת שאני חי עמה כבר שנה ונוכח לדעת שהיא כלילת המעלות, ברצוני לשמוח שמחה שלימה. התרגש המלך והוסיף אהבה על אהבתו. כשקיבלו בני ישראל את התורה, שמחתם לא הייתה שלימה, כי חשבו בליבם, מדוע דווקא להם נתן אותה השם? הרי זו תורה שהשתעשע עמה תף תף קופה עם דלת דורות לפני בריאת העולם. מדוע לא נתנה למלאכים ולשרפים? אין זאת, אלא שיש בתורה חוקים ומשפטים משונים ומגבלות שאי אפשר לעמוד בהם. אבל לאחר שסיימו את התורה ונוכחו שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ומתוקה עם מדבש ונופת סופים, הם שמחים ועושים את שמחת התורה, כי אתה השמחה שלימה ועמית. עם השמחה הגדולה הזו נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת חול המועד, את למדנו את דפים למד א' ולמד ב' במסכת מעילה. בסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, איכן שוחטים את התמיד של שחר ושל בין הארבעים ומדוע? והתשובה, של שחר בקרן צפונית מערבית כדי שהקטלים המזרחיים לא יטילו צל, ובטבעת השנייה כדי שהמזבח לא יטיל צל. ושל בין הארבעים בקרן מזרחית צפונית כדי שהקטלים המערביים לא יטילו צל, ובטבעת השנייה כדי שהמזבח לא יטיל צל. שאלה שנייה, איזה דופן הייתה גדולה מחברתה, ואיזה דופן נקראת הגדולה ומדוע? והתשובה, דופן שמאל היא הגדולה, ומכל מקום הימנית נקראת הגדולה, משום שהכבד תלוי בה. שאלה שלישית, מה עם בית הטעמים שאין קושרים את דלת רגליה תמיד יחד, ומה הנפקמינה? והתשובה, א' משום ביזוי קודשים, ב' משום חוקות הגויים, והנפקמינה כשקושרם בבגד משי או בחוט של זהב. שאלה רביעית, על איזה שולחן היו נותנים את לחם הפנים בכניסתו וביציאתו ומדוע? והתשובה, בכניסתו על שולחן הכסף וביציאתו על שולחן מזהב. והטעם, משום שבתוך ההיכל היה לחם מונח על שולחן מזהב ומעלים בקודש ואין מורידים. שאלה חמישית, על איזה שולחן היו נותנים את האיברים ומדוע? והתשובה, על שולחן משייש, משום שעל שולחן מכסף ומזהב הבשר מתקלקל. שאלה שישית, כמה שולחנות היו בהיכל ומדוע לא כולם נמנו במשנה? התשובה, היה את שולחן הפנים ו10 שולחנות נוספים שעשה שלמה, אבל שולחנות שעשה שלמה לא נמנו משום שלא הניחו עליהם. שאלה שביעית, מדוע כשהחמה במזרח ובמערב ניתן להסתכל בה וכשהיא באמצע הרקיע לא ניתן? התשובה, לזקני הנגב משום שהמרחק ממזרח למערב גדול מהמרחק משמיים לארץ, ולחכמים משום שכשהיא באמצע הרקיע היא גלויה, כשהיא במזרח ובמערב אינה גלויה. שאלה שמינית, מי הוא הנקרא חכם גיבור ועשיר? והתשובה, חכם הרואה את הנולד, גיבור הכובש את יצרו ועשיר השמח בחלקו. שאלה תשיעית, מה יעשה אדם להיות מקובל על הבריות? והתשובה, לזקני הנגב יתרחק מהמלכות והשרים כדי שלא יקנו בו, ולאלכסנדרוס מוקדון כן יתקרב עליהם כדי שיוכל לעזור לבריות. שאלה אחרונה, מה הייתה הצד זקני הנגב לאלכסנדרוס כיצד לילך למדינת אפריקי? והתשובה, שיקח חמורים מצרים שיודעים ללכת בחושך ויקח חבלים, ובהליכתו יקשרם לאורך הדרך כדי שבחזרתו יוחז בהם, ויידע את הדרך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים למד א' ולמד ב' שבמסכת מעילה בשיעור דפינו היומי הקודם. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון חף א' בתשרי תשפ, או שענה רבה תשפ, ושפזין דה דוד, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, תשפ"י. עיקר ותורף העניין ביום הגדול הזה, הוא תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד', שבמסכת מעילה למעשה, הדף החותם את מסכת תמיד, והדף הפותח את מסכת מידות. את תלמוד תורתנו אנחנו רוצים להתחיל, בדף למד א' עמוד ב' שתי שורות לפני סוף הדף, מן המילים, 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. מן המילים הללו בסייעת, הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אחרי שפרשה הגמרא שהתמיד היה נשחט כנגד השמש, מביאה הגמרא שהיה מעשה באלכסנדרוס מוקדון, ששאל את זקני הנגב 10 שאלות, שעל הראשונה שבהם השיבו לו מעניין השמש. מספרת הגמרא 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, את חכמי הדרום. אלכסנדרוס מוקדון מלך על כל העולם, כך אומר התוספות במסכת מגילה דף י' דיבור המתחיל 3, וכותבים התוספות שאף על פי כן, הוא לא נמנה שם במסכת מגילה בין המלכים שמלכו על כל העולם, לפי שלא נכתב דבר זה בפירוש. הוא היה מתלמידי הפילוסוף היווני אריסטו, והיה חכם בחוכמות הפילוסופיה והתכונה, וכאשר בא אל החכמים שבארץ ישראל, דיבר עמהם בענייני החוכמות הללו. כך מסביר העץ יוסף. אם כן, 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, את חכמי הדרום. והטעם ששאל דווקא את זקני הדרום מבאר המהר"ל, שהוא מפני שהדרום הוא מקום מיוחד לחוכמה, כמו שאמרו חז"ל במסכת בבא ברטא דף כ"ה עמוד ב', הרוצה להחכים ידרים. והוסיף שלא אמרו ששאל את חכמי הנגב, אלא את זקני הנגב, לומר שאין חוכמתם מחוכמת התורה שנותן הקדוש ברוך הוא לחכמים, אלא חוכמתם היא מחמת חולשת החומר שיש בארץ הנגב, וכשם שחוכמת הזקנים שלהם באה מחמת חולשת החומר שלהם. והוא מוסיף שמפני זה חוכמתם ביותר בעניינים הטבעיים בלבד. ומשמע מדבריו שלא היו אלו חכמי ישראל. אבל באבני חפץ כתב שהיו חכמי ישראל. אלא שהיו אלו חכמים שהיו ברומי שגלו אליה בזמן חורבן הבית. מספרת הגמרא 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. השאלה הראשונה היא, אמר להן, האם מן השמיים לארץ רחוק יותר מאשר מצד מזרח לצד מערב? או מצד מזרח עד לצד מערב רחוק יותר מאשר מהשמיים עד הארץ. וכותב המהרש"א שוודאי המרחק מקצה המזרח עד קצה המערב כפול הוא מהמרחק שמהשמיים עד הארץ, שהרי העולם עגול הוא. והארץ בנקודה האמצעית, ונמצא שמהארץ עד קצה כל צד, המרחק שווה, ואם כן מקצה המזרח עד קצה המערב הוא פי שניים מהארץ עד השמיים. וממזרח למערב שאמרו כאן אין הכוונה מקצה אל קצה, אלא מהקצה המזרחי עד המרכז, והוא הנקרא צד מערב כנגד הקצה שבמזרח. אמרו לו, הישיבו לו זקני הנגב ממזרח למערב רחוק יותר, והביאו זקני הנגב ראיה לדבריהם. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא, שהרי בבוקר כשהחמה במזרח הכל מסתכלים יכולים להסתכל בה, ואין אורה מכחיש מאור העיניים. וכן בערב כשהחמה במערב הכל מסתכלים בה, ואילו כשהחמה היא באמצע הרקיע, אין הכל מסתכלים בה, לא יכולים להסתכל בה. הנה מוכח שהמרחק מהשמיים לארץ קטן יותר מהמרחק שממזרח למערב, ולכך, כשהיא נמצאת ברום הרקיע, אינה רחוקה כל כך ומהירה בחוזק ואין יכולים להסתכל בה. רק כשהיא נמצאת במרחק גדול במזרח או במערב, אפשר להסתכל בה. מוסיפה הגמרא על תשובתם של זקני הנגב, וחכמים חולקים על דבריהם ואומרים, זה וזה המרחק בין השמיים לארץ והמרחק שבין מזרח למערב כאחד שווין. מרחק שווהו. ובמסכת חגיגה בדף י"ב נחלקו המוראים על מידת גובהו של אדם הראשון קודם שחטא. אם היה מן הארץ ועד לרקיע ומסוף העולם ועד סופו, ודרשו מפסוקים, וקשתה הגמרא שיש סתירה בין הפסוקים ותרצה, ששיעור אחד הם, וכתבו התוספות שחולקים הם על זקני הנגב שאמרו כאן, שממזרח למערב רחוק יותר, והוסיפו שלדעת זקני הנגב, אם גובהו היה כמזרח למערב, איך היה יכול לעמוד, והרי אין לגובהו מקום עד הרקיע, ותרצו שקודם שחטא היה בגן עדן. אם כן, חכמים חולקים על דבריהם של זקני הנגב ואומרים זה וזה המרחק בין השמיים לארץ והמרחק שבין מזרח למערב, כי אחד שווים מרחק שווהו. ראיה לדבר שנאמר בתהילים קוף ג' כי כגבוה השמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו, ולאחר מכן נאמר כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו. ואחד מיני הוא נפיש, שמרחק אחד מהם גדול יותר, נכתוב תרוויו כי יהודה נפיש. היה צריך לכתוב בשני הפסוקים את המרחק הגדול שביניהם, ומדוע נקט באחד מהם שיעור מועט, אלא מוכח שהמרחק ביניהם שווהו, ולכן נקטו בפסוק את שניהם. ועולת התמיד מבאר את השינוי בפסוקים, לדעת זקני הנגב, על פי מה שאמרו חז"ל, במסכת יום הדף פי וו עמוד ב', שהעושה תשובה מהיראה, זדונותיו נעשים שגגות. השב מאהבה, זדונותיו נעשים כזכויות, ולכך בפסוק הראשון המדבר בשב מהיראה, שנאמר גבר חסדו על יראיו, נאמר כי גבו שמיים על הארץ. ואילו בפסוק השני דוד אומר על עצמו, ירחיק ממנו את פשעינו, ודוד ודאי שב מאהבה. לכן נאמר בו, כרחוק מזרח ממערב, שירחיק ממנו את הפשעים, מרחק גדול עוד יותר, עד שנעשו כזכויות, ועל זה הזכיר את המרחק שבין מזרח למערב. שואלת הגמרא על דברי חכמים, ואלה יש להקשות על דבריהם אם המרחק שווהו, כשהחמה באמצע רקיע, מה איתה, מה הוא הטעם שאין הכל מסתכלים בה? הרי אינה רחוקה יותר מאשר כשהיא נמצאת במזרח ובמערב. משיבה הגמרא משום דקאי להדיה ולא קסי לימידי. משום שבאמצע הרקיע היא עומדת בגלוי, בגילוי, ואין דבר המחסה ומסתיר אותה, ולכן אי אפשר להסתכל בה. ואילו כאשר היא נמצאת במזרח ובמערב, ישרים וגבעות המפסיקים בין השמש והאדם המסתכל. לכן אפשר להסתכל בה. והמהר"ל מבאר שהסיבה שאפשר להסתכל כשהיא במזרח ובמערב, מפני שהעידים העולים מן הארץ מפסיקים בין השמש ובין האדם המסתכל בה, אבל כאשר היא באמצע של הרקיע, אין כל דבר המפסיק. וברנן לבוקר הוא מפרש את שאלתו הראשונה, רצה אלכסנדרוס לדעת את דרכי ההצלחה, ושאל, האם אדם מצליח במעשיו מחמת השגחת השם ומחמת השתדלותו במעשיו? והיינו שממזרח ומערב זה כינוי להשתדלות האדם שהולך לקצווי הארץ כדי להצליח במעשיו, ואילו מהשמיים לארץ זה כינוי להשגחת השם. ושאל אלכסנדרוס מה רחוק ומה קרוב, כלומר מה קרוב להביא את ההצלחה ומה רחוק, והשיבו לו שהשגחת השם היא העיקרית, לפי שממזרח למערב הכל מסתכלים בה, היינו שעל ידי מעשה האדם שורה עין הרע לבריות שמאבדת את ההצלחה, אבל על השגחת השם נאמר שאין הבריות יכולים לפגוע בהצלחה הבאה ממנה. כאמור בתהילים למד א' תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש. השאלה השנייה ששאל אלכסנדרוס מוקדון, אמר להם אלכסנדרוס מוקדון לזקני הנגב, האם השמיים נבראו תחילה קודם לארץ, או הארץ נבראה תחילה וקדמה לבריאת השמיים, או שניהם נבראו כאחת. והמהרש"ב החתם סופר הבינו שכוונתו לפרש שלא היה לאלכסנדרוס צד שהארץ נבראה תחילה, אלא רק האם השמיים תחילה או שנבראו כאחת. אבל בדברי הרנן לבוקר מבואר שכוונת המפרש להוסיף עוד צד שלישי, והוא צריך המפרש להוסיף זאת מפני שבמסכת חגיגה מוכח שהסברה הפשוטה היא שהם נבראו יחד. השיבו הזקנים של הנגב ואמרו לו, שמיים נבראו תחילה, שנאמר בבראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מכך ששמיים נאמרו תחילה, מוכח שנבראו תחילה. ובמסכת חגיגה, נחלקו בית שמאי ובית הלל אם שמיים נבראו תחילה או הארץ. לדעת בית שמאי, שמיים נבראו תחילה, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לדעת בית הלל, הארץ נבראה תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וכתב הבאר שבע שזקני הנגב סוברים כבית שמאי. ואילו החתם סופר כותב שלא התכוון אלכסנדרוס לשאול על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כי דברים הנוגעים ברומו של עולם במעשה בראשית ומרכבה הם, וסוד השם ליראיו, והוא מבאר שכוונת שאלתו הייתה בחוכמה היוונית, על פי מה שקיבל מאריסטו רבו היווני, שעל אף שהשם הוא הבורא מכל מקום הבריאה היא מחויבת המציאות. וזה שענו לו זקני הנגב שהשמיים נבראו תחילה, לפי שהעולם נברא רק ברצונו ובחפצו של השם, שכל היכולת בידו. ובעיקר מחלוקת בית שמאי ובית הלל מנברא תחילה, מקשה המהרש"א, שהרי שמיים וארץ במאמר אחד נבראו, ואם כן, אחד מהם לא קדם. הוא מתרץ שאף שוודאי בבת אחת נבראו הנידון, ומאילו יסודות התחיל להתרחב העולם. האם מיסודות השמיים או מיסודות הארץ או משניהם יחד? והרנן לבוקר מפרש ששמיים זה כינוי להשגחת השם, וארץ הוא כינוי להשתדלות האדם. ושאלתו הייתה מה נברא תחילה, כלומר, כשרוצה אדם להצליח באיזה עניין שצריך השתדלות וסייעתא דשמיא, מי מהם העיקר בתחילת העניין? והשיבו שהשגחת השם היא העיקרית בתחילת הדבר. אומרת הגמרא השאלה השלישית ששאלם, אמר להן לזקני הנגב, אור נברא תחילה קודם לחושך, או שמא החושך נברא תחילה קודם לאור. מספק זה מוכח שהחושך הוא בריאה בפני עצמה ואינו רק היעדר האור, לפי שאם אינו אלא היעדר אור, ודאי שהאור נברא תחילה. וכך כותב הרמב"ן בספר בראשית פרק א' פסוק ד', שהחושך הוא מיסוד גלגל האש. אמרו לו זקני הנגב, מילתא דא אין לה פתר, דבר זה אין לו פתרון. והרעב"ד אומר שזקני הנגב ידעו את התשובה, אלא שלא רצו לומר לו מפני שחששו כמבואר לקמן בגמרא. ומכל מקום אין זה שקר, לפי שאפשר לפרש את דיבורם, שכעת אין להם פתרון עבורו מפני שאסור להם לומר לו את הפתרון. וגם כאן מפרש הרנן לבוקר, שאור הוא כינוי להצלחה וחושך הוא כינוי להפסד וכילוי. ושאלתו הייתה כשבאה לאדם הצלחה ואחר כך הפסד, האם תחילה נגזרת ההצלחה ואחר שהצליח במעשיו מתחדשת עליו גזירת ההפסד, או שכבר קודם שנגזר עליו ההצלחה, נגזר עליו שיבוא עת, שיהיה ריקם מאותו הדבר, ולא ישיבו לפי שהוא מהדברים הנוגעים לחשבונות שמיים ושורשי הבריאה. מקשה הגמרא מדוע אמרו לו שאין לשאלה הזאת תשובה, ונאמרו לי שיאמרו לו, שוודאי החושך נברא תחילה דכתיב, כתוב בספר בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום, והדר ולאחר מכן נאמר, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, הנה מוכח שהחושך קדם לאור. מתרץ את הגמרא סברי, זקני הנגב היו סבורים שאם ישיבו לו תשובה לשאלתו, יש להם לחשוש דיל מעטה לשיולי, שמה הוא יבוא לשאול מה למעלה על גבי הרקיע שעל ראשי החיות, ומה למטה מתחת לארץ והתהום. מה לפנים, חוץ למחיצת העולם בצד מזרח, ומה לאחור, חוץ למחיצת העולם לצד מערב. והם דברים שאסור להרהר בהם. כמבואר במסכת חגיגה, דף י' עמוד ב' ובדף ט' ז' עמוד א', שאסור לאדם לשאול ולדרוש בעניינים אלו, והטעם, לפי שבזה הוא מהרהר על השכינה, ואסור להרהר בעניין השכינה ולחקור מהו הבורא. שמה יחשוב וליבו דברים שאינן כדאי כלפי מעלה, מפני שאין בנו דעת להשיג אחד מכמה אלפים וריבו רבבות מעניין האלוקות, אומר התוספות ריד. והמהרש"א שואל מדוע לא ענו לו על השאלה הזו, ורק אם היה ממשיך לשואלם מה לפנים, אז היו שותקים ולא משיבים. הוא מתרץ שדעת המינים היא שהחושך אינו בריאה בפני עצמה אלא היעדר האור, ולכן הבינו שבשאלתו על בריאת האור והחושך כבר כלולה השאלה מה לפנים. שהרי מאחר והחושך אינו אלא היעדר האור, לא היה צריך בריאה קודם האור, ונמצא ששואלם על עניין שקודם בריאת העולם. ולכן השיבו לו שאין לשאול על עניין זה כלל. מקשה הגמרא יחי אם כך, שזה היה החשש שלהם, שמיים נמינו נימולי. גם כששאלם על השמיים והארץ מנברא תחילה, לא היה להם לענות לו. משיבה הגמרא מעיקר הסבור הקראי באלמא ודקשייל. בתחילה היו זקני הנגב סבורים שדרך מקרה הוא ששאלם על כך, ולא ימשיך לשאול אותם עוד. כיוון דחזו. דקהדר שייל, כיוון שראו שהוא חוזר ושואלם על עניינים אלו, סברי סברו זקני הנגב, לא נעים על הדין מה עתי לשיולי, לא נאמר לו תשובה, שמה הוא יבוא לשאול מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור. שאלה רביעית, שאלם אלכסנדרוס אמר להם, אי דין מתקרי חכים, איזו הנקרא חכם, אמרו לי, הישיבו לו זקני הנגב, איזו חכם הרואה את הנולד, מבין בליבו מה שעתיד להיות ומתנהג על פי זה. ובמסכת אבות פרק ד' משנה א' שנינו בן זומא אומר, איזו חכם הלומד מכל אדם. ומאיר המהרש"א מדוע זקני הנגב ענו לו תשובה אחרת, ולגבי שתי השאלות האחרות ששאלם לאחר מכן איזו גיבור ואיזו עשיר, אכן השיבו לו כפי ששנינו במסכת אבות, והוא מבאר ששאלות האלו שאל כלפי עצמו, שכוונתו הייתה שיכבדו על שהוא חכם מתלמידי אריסטו הפילוסוף היווני, ועל זה השיבו לו כמאמר הפסוק בירמיהו פרק ט', הל יתהלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, שהחכם האמיתי הוא המביט ורואה את התכלית שנולדה ובאה לבסוף, והיא ידיעת השם. והיון יעקב מבאר שכאן הייתה כוונתו לשאול מיהו הנקרא חכם עכשיו, ומה שאמרו במסכת אבות, הכוונה למי שרוצה להיות חכם, שעל זה אמרו שילמד מכל אדם. ואילו החתם סופר מבאר שכוונתו הייתה להתלוצץ מהם על שלא ענו לו על השאלה בעניין האור והחושך, ולכן שאלם איך תיקרו חכמים, אם אינכם יודעים להשיב לי, ועל זה השיבו לו שהחכם הוא הרואה את הנולד, ורמזו לו בזה שעד הרבה, כיוון שראו את הנולד שיבוא לשאול מה למעלה מה למטה, לכך לא ישיבו לו. שאלה חמישית שאל אותם, אמר להם איידין מתקרי גיבור, איזו הנקרא גיבור, אמרו לו זקני הנגב, איזו גיבור הכובש את יצרו, המתגבר על יצרו, מלחתו ומלכעוס. רבינו יונה מפרש את האמור במסכת אבות, איזו גיבור הכובש את יצרו, שגבורת הגוף שיש באדם קיימת גם בבהמות ואינה נקראת גבורת האדם, אלא גבורת הלב היא הנקראת גבורה. ובגבורת הלב יש שתי כוחות, א', גבורת הלב במלחמה שלא יפחד לעולם, ב', לכבוש את יצרו, ועל שני כוחות אלו אמרו שהגבורה הגדולה מביניהם היא כבישת היצר. וגם כאן מפרש המהרש"א שכוונתו הייתה שישבחו על גבורתו שכבש הרבה ארצות, והם השיבו לו שאין זו גבורה אמיתית. שאלה שישית הוא שאל אותם, אמר להם איידין מתקרי עשיר, איזו הנקרא עשיר, אמרו לי, השיבו לו זקני הנגב, איזו עשיר השמח בחלקו, במה שנגזר עליו שיפול בחלקו, הן בממון הן באישה, ואינו רץ להעשיר ואינו חומד דבר שאינו שלו. והמהרש"א מפרש שהוא נהנה מיגיע כפיו ולא גוזל את האחרים, כמו שמביאה המשנה במסכת אבות פרק ד' משנה א', על זה את הפסוק בתהילים קכ"ח, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. והחתם סופר מבאר מה שאמרו השמח בחלקו, שגם אדם שאין לו אלא דבר מועט יכול לשמוח כשידע וירגיש שמה שיש לו כעת זהו רק חלק קטן מהמגיע לו, ואת השאר ייתן לו הקדוש ברוך הוא דבר יום ביומו. וגם כאן מפרש המהרש"א שכוונת אלכסנדרוס הייתה שישבחו על עושרו, והשיבו שאין זו עשירות אמיתית, מפני שהיא באה בגזילת אחרים במלחמה. השירות האמיתית היא לזה שהוא נהנה מיגיע כפיו. שאלה שביעית שאל אותם, אמר להם, מה יעביד איניש ויחיה? מה יעשה אדם כדי שיחיה בעולם הזה ובעולם הבא? אמרו לי, ימית עצמו, יטרח בכל מלאכה, וימנע עצמו מתענוגים, ויצייר עצמו ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכה לחיי העולם הזה, ולחיי העולם הבא. והמפרש פירש ישפיל את עצמו, ועל ידי זה יאריך ימים, וכן זה אמרו במסכת סנהדרין, דף צדי בית עמוד א', הווה קבל וקיים, ומפרש רש"י, הווה ענב ותחיה. שאלה שמינית שאל אותם אלכסנדרוס, מה יעביד איניש וימות? מה יעשה אדם כדי שלא יהיו לו חיים בשני העולמות? השיבו לו זקני הנגב, יחיה את עצמו, ימנע מלתרוח במלאכה ויפנק עצמו בתענוגות ובמילוי תאוותיו, ולא יעסוק בתורה. והמפרש פירש יתגאה, ועל ידי זה ייתנו בו הבריות עין רעה, וימות בקיצור ימים. וכן זה פירש רבינו גרשום שיקבל ליבו ויבקש שררה ורבנות לעצמו, ועל ידי זה מתקצרים ימיו. כך נאמר במסרת ברכות דף נון ה', שהמנהיג עצמו ברבנות הוא מהדברים המקצרים ימיו ושנותיו של אדם. שאלת שיעית שאל אותם אלכסנדרוס, אמר להם, מה יעביד איניש ויתקבל על בריאתה? מה יעשה אדם כדי שיהיה מקובל על הבריות? אמרו לו זקני הנגב, איסני מלכו ושלטן, שיסנה את המלכות והשלטון ולא יתחבר עליהם להיות בקרבתם, כדי שלא יחשדו בני אדם שמלשין ומוסר אותם למלכות, אומר הראש. ועוד הוא מפרש, שיתרחק מלהיות שר או מלך, אלא יהיה ענב ושפל רוח, ועל ידי זה יתקבל על הבריות. אמר לו, אמר להם אלכסנדרוס לזקני הנגב, דידי טבע מדידכו, עצתי טובה מעצתכם, עצתי היא להפך. ירחם מלכו ושלטן, יואב את המלכות והשלטון, ויאב את טיבו עם בני נשא. יעשה טובות עם בני האדם על ידי שיליץ באדם אצל השלטון. והטעם שזקני הנגב לא הסכימו עמו מבאר המהרש"א, מפני שאי אפשר לאדם לעשות טוב וישר לכל, ועל כורחו יהיו לו שונאים. ושוב מבאר המהרש"א שכל כוונת אלכסנדרוס בשאלתו הייתה שזקני הנגב ישפחו אותו על שעושה טוב במלכותו והוא מרוצה לבריות על ידי כך, אבל הם לא הסכימו עמו. כך נאמר במסכת אבות פרק ב' משנה ג', הבו זהירים ברשות שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כאוהבים בשעת הנאתם ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. שאלה עשירית שאל אלכסנדרוס, אמר להם, בימה יאי למידר או ביבשת יאי למידר? האם ראוי יותר להתגורר בים או שמה יותר ראוי להתגורר ביבשה? אמרו לה, ביבשת יאי למידר, ביבשה ראוי יותר להתגורר. והטעם דה שהרי כל נחות הימה, גם כל יורדי הים שרגילים לשעות בים, אף על פי כן לא מיית ודעתה יונה דסלקין ליבשת, אין דעתם יושבת עליהם עד שעולים הם ליבשה. והסיבה, אומר המהרש"א, משום שהסכנה מצויה בים. והרנן לבוקר מוסיף, אף שהמגורים בים מביאים לידי יראת שמיים, כמו שנאמר במסכת נידה דף י"ד, שהספנים כולם צדיקים, ורש"י מפרש שדרים בסכנה וליבם לאביהם שבשמיים, אף על פי כן אין ראוי לגור בים, לפי שהמעלה של יישוב הדעת מעולה יותר. ואילו הגר"א פירש שעולם הזה נמשל לים ועולם הבא נמשל ליבשה. וכיוון שאלכסנדרוס משל בכל העולם והיה לו כל תאוות העולם הזה, שאל את זקני הנגב מהו התענוג הגדול יותר, האם עולם הזה בשלוותו ובשלימותו כמו שיש לי או עולם הבא? שליורדי הים אין יישוב הדעת, היינו שאין שלימות של תענוג בעולם הזה לפי שדעתו של האדם לעולם תרודה, שמרבה נכסים הרבה דאגה וכל ימיו דואג שלא ינטל ממנו מה שיש בידו, ורק כשמגיע האדם לעולם הבא הוא ביישוב הדעת שאין בעולם הבא קינה ושנאה ותחרות, והאדם בטוח שלא ינטל ממנו חלקו. לאחר שאלכסנדרוס גמר לשואלם את העשר שאלות שהיה בדעתו לשואלם בענייני החוכמה, הוסיף לשואלם שאלות פרטיות הנוגעות להם ולא. אמר להם, עידן מנחון חכים יתיר, מי הוא החכם ביותר שביניכם? והם השיבו ואמרו לו זקני הנגב, כולנה כאחד השוויין, כולנו שווים כאחד בחוכמה ואין אחד מאיתנו חכם מהשני. ראיה לכך, דהכל מילתא דאמרת לנה, שהרי כל דבר ששאלת אותנו בחד פתרנה לך, השבנו לך כולנו את אותה התשובה. ואמר שם מבאר שאלכסנדרוס כעס עליהם על שזלזלו בו, ואמרו שכל ענייני חוכמתו, גבורתו ואושרו אינם הדברים האמיתיים, והיה סבור שיש ביניהם אחד החכם ביותר, והוא הודיע להם מה להשיב לו, והיה בדעתו להרע לו. על זה השיבו לו שחוכמת כולם שווה היא, ומעצמם השיבו לו אותם התשובות, ואם ירצה להטיל עליהם אשמה, יהיה עליו להטיל זאת על כולם. לאחר מכן הוסיף ושאל אותם, אמר להם, מה דין אטריסטון לקבלי? מה זה שאתם עומדים ומטריסים כנגדי? שאין אתם אוכלים ושותים ומתחתנים ממנו הגויים, והרי רואים אתם שהגדולה והממשלה לנו היא, ואתם מושפלים. אמרו לי, ישיבו לזקני הנגב, סטנה נצח. הסטן ניצח אותנו, כלומר אבונותינו גרמו שניתן הממשלה לשונאינו לרדות בנו. ואילו רבינו גרשום והרעבת פרשו שהגדולה נראית שהיא שלכם, אין זה אלא מעשה סטן. לבסוף הוא מנצח אתכם שאתם תרשו גיהינום, ואילו אנחנו נקבל את הגדולה והממשלה. אמר להם אלכסנדרוס, האנה מקטלנה יתחון בגזירת מלאכין, הרי אני הורג אתכם בגזירת מלאכים על כך שהשבטוני דבר ביזיון. אמרו לה, ישיבו לו זקני הנגב, שלטן ביד מלכה, אמת שהשלטון הוא ביד המלך להרוג את אשר יחפוץ, ואף על פי כן לא יאי למלכה כזב, אין נאה למלך להתנגג בכזב ובשקר, לפי שהבטיחם תחילה שלא יאונה להם כל רע. כך דרכם של המתווכחים עם החזק מהם, אומר המהרש"א. הוא מבטיח להם לפני תחילת הוויכוח שלא יהיה לו איבה עליהם אם ינצחו. מספרת הגמרא, מיד אלביש יתאון לבושין דארגוון, הלביש אותם בגדי ולבושי ארגמן, ושדי מנחה דדהב על צוואריון, והטיל רביד זהב על צווארם. אמר להן אלכסנדרוס לזקני הנגב, בעינה דאיזל רוצה אני ללך למדינת אפריקי ובתרגום יונתן כתב שזה אחד ממקומות מגורי בני יפת. והיא ארץ טובה מאוד הקרובה במעלותיה לארץ ישראל, וסנחרב הגלה לשם את עשרת השבטים. כאמור בספר מלכים ב' פרק חי. והאבן עזרא בספר יונה מביא שתרשיש שיונה רצה לברוח עליה היא עיר במדינת אפריקי. והטעם שרצה להילך לשם הוא מפני שרצה לשלוט על כל העולם ממש. אם כן אומר אלכסנדרוס לזקני הנגב, אני רוצה ללכת למדינת אפריקי ותתנו לי היצעה איך להגיע לשם. אמרו לה, ישיבו לו זקני הנגב, לא מצית אז לדפסקי הרי חושך. לא תוכל ללכת לשם משום שערים של חושך מפסיקים בין מדינת אפריקי לשאר העולם ואי אפשר לאדם לעבור בהם. מפני שאין בהם אור כלל בין ביום ובין בלילה. והטעם שאי אפשר להדליק שם נרות להעיר לפי שהוא כמו החושך שהיה במכת חושך במצרים. שאינו רק היעדר האור, אלא הוא כעד אב מאוד היורד מן השמיים. כמו בחפירות העמוקות אשר לא יתקיים בהם הנר. כך אומר הרמב"ן בספר שמות פרק י' פסוק כ' ג'. אמר להם לו, סגיה דלא אזילנה, אי אפשר לי שלא אלך לשם. כך החלטתי שאני הולך לשם. אמתו אחי משיילנה לכו, ומפני זה אני שואלכם. אלא אבו לייצא מהעבד, מה אוכל לעשות כדי להגיע לשם? אמרו לה, ישיבו לו זקני הנגב, הייתי חמרה לובאי, אביהם חכמורים ממדינת לוב, ולוב עם מצרים, כותבים התוספות במסכת שבת דף נ"א עמוד ב', דפרשי בהברה, שהולכים הם גם בחושך כמו באור, והייתי כיבורי דמתני, ואבי גם פקעות של חבלים, וכתור באי גיסה, וקשור את ראש החבל בצד זה של הרי החושך, במקום שעדיין אור, ואת שער החבל אחזק בידך, וכך תלך אחרי החמורים ותעבור את הרי החושך. דחיית את נקטת בגביו, ואת את לאטרח, כדי שכשתרצה לחזור, תוחז בחבלים הללו, ותלך עד שתגיע למקום שנקשר, וכך תגיע למקומך בשלום. והטעם שאורו לו לעשות כן, כדי שידע את הדרך לחזור ולא יתאה בדרך. והרעבד מפרש שאורו לו לעשות כן, כדי שאם ימותו החמורים בדרך, יוכל לחזור על ידי החבלים. מספר את הגמרא, אבד אחי, אכן כך עשה אלכסנדרוס ככל אשר אורו לו, ואז הלך למדינת אפריקי דרך הרי החושך, מתה להוא מחוז הדקו לנשי. הוא הגיע למחוז אחד שכל תושביו היו נשים, ולא היו בו הנשים. באי למאבד קרב הבהדאי, הוא רצה לעשות עם המלחמה, והמהרש"ם מוסיף שאף שנשים אלו רצו להיכנע תחתיו ולא מלחמה, אבל דרך המלכים המנצחים שאינם מבקשים לעשות שלום עם מדינות אחרות, אלא לכובשם במלחמה כדי שיוכלו להתפאר בניצחונם. אמרו לה, אמרו לו אנשים שהיו שם, איזה תועלת תהיה לך אם תלחם ממנו? הרי איקת לטלן, אם תצליח להורגנו, לא תהיה לך גדולה בזה, שהרי אמרו אנשי העולם, נשי קטל, הוא לא הרג אלא נשים, ואין זו גבורה, והיא קטלינה לך, ואם נצליח אנחנו להורגך, יהיה לך דבר זה לביזיון רב, לפי שיאמרו אנשי העולם עליך, שאתה מלכה דקטלו נשי, מלך שהרגו נשים. קיבל אלכסנדרוס את דבריהם ולא הראה להם. אמר להן לנשים, אייתו לנהמה, תביאו לי לחם לאכול. אייתו לנהמה דדהבה, פטורה דדהבה, הביאו לו אנשים לחם של זהב על גבי שולחן מזהב. אמר להו, אמר להם אלכסנדרוס לנשים, מאח לאינשי נהמה דדהבה, האם מנהג האנשים כאן לאכול לחם של זהב? אמרו לי, אמרו לו אנשים, אין מנהג האנשים כאן לאכול לחם של זהב, אלא מה שהבאנו לך לחם של זהב, זה מפני שהיינו סבורים, אינה המה בית, אם רצונך בלחם לאכילה, לא אבה לך באטרח נעמה למייחל דשקיל תוואטית לאחה, וכי לא היה לך במקומך לחם לאכילה שהוצרכת לקחת את עצמך ולבוא לכאן, אלא ודאי שבואך לכאן היה לשם כסף וזהב, ולכן הבאנו לך לחם מזהב. ורבי חיים שמולביץ זצל, בשיחות מוסר פירש שרמזו לו בזה, שאם ילך אחר תאבותיו, גם הזהב יחשב בעיניו כלחם ויחסרו לו המותרות כמו בתחילה. כנאמר בקהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף. מספר את הגמרא כי נפיק ועתיק, כשהיה יוצא ובא מהמחוז של אנשים, כתב אבבה דמחוזה, כתב על שער המחוז, אנא אני אלכסנדרוס מוקדון, אבי שטיה, הייתי שוטה, עד העתיתי עד שהגעתי למדינת אפריקה דנשיה, מדינת אפריקה של אנשים, וילפת עיצה מנשיה, ולמדתי חוכמה מן אנשים. והחוכמה שהוא למד מהם, היא מה שהם השיבו לו בתחילה, שבין אם הוא ינצח אותם ובין אם הם ינצחו אותו, לא תהיה לו גדולה ועיקר מכך. הביאה הגמרא את המשך המעשה שהראה עם אלכסנדרוס כששב ממדינת אפריקי. כי שקיל ועתי כשהיה בדרכו להילך ולבוא למדינתו, יתיב ההוא מעיינה וכאכיל נהמה, ישב על יד מעיין אחד ואכל שם לחם. אבו בידה גולדנה דמילחה, היה בידו דגים מלוכים, בעד דמחבר הלאונף אלו באוריך. בשעה ששטפם במאה מעיין להסיר מליחותם, נכנס בהם ריח טוב. כיוון שראה זאת אלכסנדרוס, אמר שמה מינה מוכח מזה, אי עינה מגן עדן עתי, מעיין זה מגן עדן הוא בא. ולכך היה ריח טוב בדגים. ולגבי המשך המעשה ישנם דעות חלוקות. איקה דאמרי ישנם האומרים שקל מהנומיה תרה באפי, לקח ממי המעיין הללו ורחץ בהם את פניו, והמשיך בדרכו. ואיקה דאמרי יש אומרים ידלקו לי, עלה במעלה הנהר לאורך כולו לכיוון מקום מוצא המים, עד דמטה לפתח דגן עדן, עד שהגיע לפתח גן עדן. והמהר"ל ביאר שלא היה זה עניין גשמי שהגיע עד שערי גן עדן בגופו, אלא שט ברוחו בכל העולם עד שהגיע לשערי גן עדן. כשהגיע לשם רמה קלה פיתחו לבבה, הרים את קולו וקרא פיתחו לי את השער. אמרו לה, ישיבו לו, זה השער להשם צדיקים יבואו בו, לך אין רשות להיכנס בו. אמר לאון, אמר להם אלכסנדרוס, הנה נמי מלכה, הנה ומחשב חשיבנה, אני גם כן מלך וחשוב אני, ואם אין ברצונכם ליתן לי רשות להיכנס, הבו ליתנו לי לכל הפחות מידי דבר מועט מגן עדן, כדי שיהיה לי סימן שהייתי בגן עדן. הסכימו בגן עדן לבקשתו, יאהבו לגולגל תחדה, נתנו לו גלגל עין של אדם. כששב למקומו, אתיה הביא את גלגל העין הזו, תקלה לכולה דהבה וחספה דידי בהדי, שקל את כל זהבו וחספו כנגד גלגל עין זה, כלומר שם בכף אחת של המוזניים את כל כספו וזהבו, ובכף השנייה את גלגל העין, לא אהבה מתקלי ולא הגיעו למשקלה, העין שקלה יותר מהם, והיה דבר זה פלא בעיניו. אמר לאון לרבנן, אמר להם לחכמים שהיו במדינתו, מהו עניין זה שגלגל העין שוקל כל כך הרבה? אמרי, ישיבו לו החכמים, עניין זה בא לרמז, גולגלת דעינה דוויסרה ודמה דלו כסבה, גלגל עין של בשר ודם אינה מרגישה סובה מהאושר שיש לה לעולם, ולכך היא שוקלת היא כנגד כל זהבו וכספו, ורמזו לו שגם אינו לו סבעה מכל המדינות שהיה שולט עליהם, עד שהוא צריך להילך למדינות שמעבר להרי החושך. וכתב המרשה שמטעם זה הביאו לו בגן עדן את גלגל העין, כדי לרמוז לו שהוא אוהב כסף, כפי שרמזו לו אנשים בכך שהביאו לו לחם של זהב, ולכך אינו ראוי להיכנס בשערי גן עדן, לפי שגן עדן מיועד רק לצדיקים שאין בהם את המידה הזו. אמר לו אלכסנדרס לחכמים, ממה ידע אחי הוא, מניין הידע שאכן כך הוא ביור העניין? השיבו לו החכמים, שקלי כלילה אפרה וחסיה, קח מעט אפר וכסה את העין, ותראה לאלתר טקלה, שמיד היא תשקול כמשקלה האמיתי. ורמזו לו בכך שלא תסבע העין, אלא רק לאחר שימות האדם ויחסו באפר בקברו. מסיים את הגמרא, זה מה דכתיב, וזה מה שנאמר במשלי פרק זך, פסוק חף, שאול ואבדון לא תסבענה, ועיני האדם לא תסבענה, הרי שעיני האדם אינם שבעות לעולם. ויהיה הגמרא ברייתא מוזכר בעניין זה של הרי החושך, תנא דבי אליהו, שנו בבית מדרשו של אליהו, ונחלקו המפרשים האם הכוונה לאליהו הנביא, או שזה היה שם של תנא, גהינום נמצא למעלה מן הרקיע לפי שיוצא מנהר דינור, שבא מזעתן של חיות הקודש, ונשפח על ראש הרשעים, כאמור בספר ירמיה פרק חף ג' פסוק י' ת'. מוסיפה הברייתא ויש אומרים שהגהינום נמצא לאחורי ערי חושך. והגמרא לא רוצה לסיים את הפרק הרביעי של מסכת תמיד בחושך של הגהינום, לכן היא מביאה את המאמר שלפנינו העוסק בלימוד תורה בלילה, שאפו עניינו בחושך, כך מסביר האדרת אליהו. ולא אין אליהו בייר, שהגמרא באה לבאר לשם מה ברא הקדוש ברוך הוא באדם את כוח התאווה שאינו שבע לעולם ממה שיש לו. ולכך הביאה את המאמר הזה לומר שכוח זה ניתן לאדם כדי שלא ינוח ולא ישקוט ביום ובלילה מלימוד התורה ומלהשתדל להשיג קרבת השם. תנא רבי חייא, שנה רבי חייא ברייתא, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו, שכינה שרויה כנגדו, שנאמר במגילת איכה פרק ב' פסוק י"ט, קום אירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. כלומר, קום אירוני בלילה לעסוק בתלמוד תורה, ואז תזכי לנוכח פני השם שתשרה אצלך שכינה. ואמר שם מוסיף שפרשות הפסוק על לימוד תורה, כמו שמצינו במסכת עירובין דף סמכי, שלא נברא הלילה אלא לגרסה. וגם מה שנאמר שיפחי כמים ליבך מתפרש לפי זה על עסק התורה, שהתורה נמשלה למים. ולא פרשות הפסוק על התפילה, לפי שאין חיוב תפילה בשתי השמורות של הלילה. ואילו המשך חוכמה, בספר ויקרא מבאר, שרינה באה לאדם בשעה שהוא מגיע לתכלית ולמטרה שלמענה הוא עמל. והרינה אינה באה בשעת העמל עצמו. ככתוב, הזורים בדימה ברינה יקצורו, והלומד שלא לשמה כגון לשם כבוד או להעשות רב, או להשלים עצמו, נמצא שהרינה שלו באה רק בשעה שמגיע למטרתו, ולא בשעת הלימוד עצמו. אבל מי שלומד לשמה ללא תכלית אחרת, רק כדי להתקשר לתורה, יש לו את הרינה כבר בעת הלימוד עצמו, שהרי כל תכלית לימודו היא עצם הלימוד. וזוהי כוונת הפסוק, קום אירוני בלילה, הלומד בסתר ובצינה דהיינו בלילה, הרי הוא לומד לשמה, ולכן יש לו רינה כבר בלילה בשעת לימודו. מוסיפה הגמרא להביא מדברי התנא שדיבר בשבח תלמידי החכמים ועסק בתורה, אמר רבי אלעזר בן עזריה. ובשאר המקומות תשובה הברייתא הזו, הגרסה היא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ד פסוק י"ג, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקריא בנייך אלא בונייך, שהם התלמידי חכמים הבונים את העולם ועל ידם יש רוב שלום. והטעם שהביאו כאן את הדרשה מבאר המהרש"א, מפני שגם זקני הנגב ירבו שלום כשהשיבו לאלכסנדרוס דברי חוכמה. אדרן הלך לא היו קופטין, אדרן הלך לא היו קופטין, אדרן הלך לא היו קופטין בלי נדר, שם הפרק הרביעי של מסכת תמיד, הפרק שזה עתה בסייעתא דשמיא הגדולה סיימנו את לימודו, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה. בפרק הזה מבואר המשך סדר עבודת הבוקר ובכללם סדר תפילת הכהנים, גמר הפייסות, גמר הגרלות על העבודות, וסדר דישון מזבח הפנימי וסדר הבאת הקטורת. במשנה לעיל, בדף למד א' עמוד ב' נאמר, שלאחר שהניחו הכהנים את עברי התמיד על גבי הכבש, ירדו ובאו להם ללשכת הגזית לקרות את שמע ולהתפלל. המשנה שפותחת את הפרק החמישי מבארת את סדר התפילה. אומרת המשנה פותחת את הפרק החמישי, שבמסכת תמיד, בדף למד ב' עמוד ב' שבמסכת מעילה, אמר להם לכהנים שהגיעו ללשכת הגזית הממונה על סדר עבודת היום, והוא סגן הכהנים, ברכו ברכה אחת מהברכות שלפני קריאת שמע. ובמסכת ברכות בדף י' א' עמוד ב' נחלקו המוראים איזו ברכה היו מברכים. האם ברכת יוצר אור או ברכת אהבה רבה? ולדעה זו לא היו מברכים ברכת יוצר אור מפני שעדיין לא הגיע הזמנה והיו מברכים אותה לאחר מכן. אומרת המשנה והם ברכו את אותה הברכה לאחר מכן קראו את עשרת הדיברות, לפי שהם עיקר הדת וראשיתו, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות. ובמסכת ברכות בדף י"ב מבואר שגם בכל מקום היו צריכים לומר את עשרת הדיברות בכל יום, אלא שביטלו זאת מפני תרעומת המינים, שיאמרו שרק דברים אלו נשמעו מפי הקדוש ברוך הוא והם אמת, ושאר התורה אינה אמת. אם כן, לאחר מכן קראו את עשרת הדיברות ופרשת שמע ישראל, ואף שלא הגיע עדיין זמן קריאת שמע, כמו שאמרו במסכת יום הדף למדזיין עמוד ב', שהקורא קריאת שמע עם אנשי המשמר לא יצא ידי חובתו אף על פי כן, הקדימו לקרוא את שמע כדי שיוכלו לעסוק מיד לאחר מכן בעבודת התמיד, אומר הראש. וכן פרשת ויה עם שמוע ופרשת ויומר, ולאחר מכן ברכו את העם, ברכו עם העם, שלוש ברכות בלבד, לפי שלא היה להם פנאי להתפלל את כל 18 הברכות, והם ברכת אמת ויציב, כדי לסמוך גאולה לתפילה, וברכת עבודה היא ברכת רצה, ונוסח ברכת רצה כמו הנוסח שלנו, אבל לא היו אומרים ואשבת העבודה לדביר ואיתך, לפי שהייתה עבודה קיימת. וכן במקום לסיים את החזנה עינינו, המחזיר שכינתו לציון היו מסיימים שאותך לבדך בעירה נעבוד. ברוך אתה השם שוכן בציון. והטעם שהיו מתפללים את הברכה הזו כדי שיתקבל הקורבן ברצון ויעלה לריח ניחוח. וברכת כהנים היא ברכת שים שלום. שהיו מתחילים אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכינו בברכה המשולשת בתורה ומדלגים את הפסוקים וגומרים שים שלום. אומר הראש והטעם שברכו את הברכה הזו, שהיו מתפללים בזה על ברכת כהנים שמתידים לעשות על גבי הדוכן לאחר הכתרת עברי התמיד, ומתפללים שיסכים הקדוש ברוך הוא על ידם לברך את ישראל. ואין לומר שגם עכשיו נשאו את כפיהם ולאחר מכן חזרו ונשאו את כפיהם על הדוכן, שהרי במסכת תענית בדף חבב עמוד ב' מבואר שהיו נושאים את כפיהם רק פעם אחת בשחרית. מוסיפה המשנה ובשבת, היו מוסיפים עוד ברכה אחת וברכה זו הייתה שייכת למשמר היוצא שהם היו מברכים אותה למשמר הנכנס. כידוע, הכהנים היו נחלקים ל-24 משמרות, כל משמר היה עובד שבוע במקדש ובכל שבת היו מתחלפים המשמרות העובדים בבית המקדש. משמר היוצא היו עושים את עבודת הבוקר, ואחר כך כהני משמר הנכנס התחילו לעבוד ומשמר היוצא היו מברכים את המשמר הנכנס ואומרים להם, מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אחווה ואהבה ושלום ורעות. כמבואר במסכת ברכות דף י"ב עמוד א'. זוהי המשנה שלנו פותחת את הפרק החמישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה, וניגשים אנו ללמוד את המשנה השנייה שבפרק החמישי. ארבע פייסות היו במקדש, ומקום הפייסות היה בלשכת הגזית כאמור לעיל. הפייס הראשון, הפייס השני, נשנו לעיל בדף חבב עמוד א' ובדף למד עמוד א', ובמשנתנו נשנו השלישי והרביעי. תחילה מביאה המשנה, משנה ב' בפרק החמישי, את הפייס השלישי מי יזכה בהכתרת הקטורת. אומרת המשנה לאחר שסיימו תפילתם, אמר להם הממונה על הפייסות, לכהנים שבאותו בית אב, אותו משמר שעבד באותו שבוע בבית המקדש היה חלוק לבתי אב, וכל בית אב היה עובד יום אחד בשבוע של המשמר שלו, אז אמר להם הממונה על הפייסות לכהנים שבאותו בית אב חדשים לקטורת, בואו ואפיסו, וזכה מי שזכה. רק הכהנים החדשים שבכם שעדיין לא הקטירו מעולם קטורת על המזבח הפנימי, ישתתפו בגורל מי יזכה להקטירו. עשו את הגורל וזכה מי שזכה. מי שזכה כבר בהקטרת הקטורת לא היה חוזר ומשתתף בפייס, לפי שהקטורת מאשרת, עושה את הבן אדם עשיר, שנאמר ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, וסמוך לו נאמר, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. ורצו להניח לכל הכהנים להתברך בה, לכך מעולם לא הכתיר אותו אדם פעמיים. כך אומרת הגמרא ביום הדף חבב עמוד א'. לאל בדף למד א' עמוד ב' נאמר, שאחר שחיטת התמיד וניתוחו, היו מחלקים את איבריו לכהנים והעלום על חציו התחתון של כבש המזבח. משנתנו מבארת את הפיס הרביעי מי יזכה בעלת האיברים מהכבש אל המזבח. אומרת המשנה לאחר מכן אמר להם הממונה לכהנים שבאותו ביתיו, חדשים עם ישנים, בין מי שעדיין לא זכה בעבודה זו ובין אלו שזכו כבר, בואו ואפיסו, בואו ותשתתפו בגורל מי מעלה את האיברים מן הכבש למזבח. וכהן אחד היה מעלה את כל האיברים מהכבש למזבח. וזוהי דעת הנקמה, אבל רב לזר בן יעקב אומר לא היה פיס על העבודה הזו, אלא כהן המעלה את האיברים לכבש, הוא מעלה אותה מהכבש על גבי המזבח. והיינו כל כהן וכהן העלה למזבח את האיברים שזכה בהם להעלותם לכבש. משנה ג' בפרק החמישי. במשנה הזו יבואר סדר הפשטת הבגדים לאחר הפיס. לאחר שהוברר מי זכה בפיס, לקחו בית דין את הכהנים שלא זכו בפיס, ומסרום לחזנים, לשמשים, הממונים להלביש את הכהנים, והם היו מפשיטים אותם את הכהנים הללו את בגדיהם, בגדי הכהונה שלבשו לצורך הפיס. ולא היו מניחים, לא היו משאירים עליהם מבגדי הכהונה, אלא את המכנסיים בלבד, כדי שלא יעמדו ערומים. ולאחר שלבשו את בגדי החול שלהם, היו פושטים גם את המכנסיים, והטעם שהכהנים לא היו פושטים בעצמם את בגדי הקודש, אלא החזנים היו מפשיטים אותם כדי להראות שהפשטה נעשית על כורחם של הכהנים ולא מרצונם, שאינם משתמטים מהעבודה. ובמסכת יומא בדף כ"ד עמוד ב' נחלקו המוראים באילו בגדים היו מפיסים. לדעת רב נחמן היו מפיסים בבגדי חול, לפי שאם היו מפיסים בבגדי קודש, יש לחוש לבעלי זרוע, שאף שלא זכו בפיס יבואו לחטוף את העבודה. לדעת רב ששת היו מפיסים בבגדי קודש, לפי שאם היו מפיסים בבגדי חול, יש לחוש שמא מרוב חביבות העבודה יבוא זה שזכה בעבודה לעבוד קודם שלבש את בגדי הכהונה. ומבואר שם בגמרא שנחלקו אף בביאור משנתנו, שאם היו מפיסים בבגדי כהונה, פירוש משנתנו הוא, שאלו שלא זכו בפיס היו מפשיטים אותם את בגדי הכהונה, ואם היו מפיסים בבגדי חול, פירוש משנתנו לגבי אלו שזכו בפיס, שהיו מפשיטים אותם את בגדי חול שלהם ומלבישים אותם בבגדי הכהונה לצורך העבודה. וחלונות היו עשויים שם בתוך החומה של לשכת הגזית, ובהם היו מניחים בגדי הכהונה. חלל שאינו מפולש כמין ארגז בתוך הכותל, אומר התפארת ישראל. והטעם שקבעו את החלונות שם, מפני ששם היו מפיסין, אומר הרעבד. ובהם היו מניחים את בגדי הכהונה וכתוב עליהם תשמיש הכלים. על כל חלון היה כתוב לאיזה בגד הוא משמש, לאבנת, לקטונת, למכנסיים ולמצנפת. והטעם שהיו כותבים על כל חלון למה הוא משמש, לפי שהיו צריכים ללבוש את הבגדים כסדר. מכנסיים תחילה, לאחר מכן קטונת, לאחר מכן אבנת ולבסוף מצנפת. והרמב״ם בלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח' כותב שהיו שמה 96 חלונות, 4 חלונות ל4 בגדים לכל משמר ומשמר, ו24 משמרות היו. ומבואר בדבריו שכל בגדי הכהונה היו באותם חלונות ולא בלשכת פנחס המלביש. משנה ד' אשר בפרק החמישי במסכת תמיד. במשנה הזו מבואר סדר הקטרת הקטורת. אומרת המשנה, מי שזכה בהקטרת הקטורת היה נוטל את הכף, והטעם שלקחו את הקטורת בתוך כף, מפני שכך היה בקורבנות הנשיאים. כנאמר, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אומר התוספות יום טוב. אם כן, מי שזכה בהקטרת הקטורת היה נוטל את הכף, והכף הייתה דומה לתרכב גדול. תרכב זה כלי המחזיק שלושה קבין, ואמרו גדול, אף שלא שייך בזה קטן וגדול, שהרי לעולם יש בו שלושה קבין, משום שלאל בדף למד עמוד ב' שנינו, לגבי הטניס שהיה משמש לצורך דישון מזבח הפנימי שהיה דומה לתרכב, אבל לא היה מחזיק אלא שניים וחצי קבין. לכך אמרו שהכף במשנתנו היה תרכב גדול שהיה מחזיק שלושה קבין. כך אומר התוספות יום טוב. אומרת המשנה, והייתה הכף של זהב ומחזקת שלושה קבין. והבזח שהוא כף קטן יותר, היה מונח בתוכו של הכף הגדול. והטעם, כדי שלא יישפך מהקטורת שבתוך הבזח שהיה מלא וגדוש על הארץ. והיה הבזח מלא וגדוש בקטורת, וכיסוי היה לו לבזח, וכמין מטוטלת, טבעת, היה עליו על הכיסוי מלמעלן. אם כן, הכף הייתה כמין מחוות, ובתוכה היה את אותו בזח, כמין פינג'ן עם מכסה עליו. והטעם שעשו לו כיסוי מבאר הרעבד, שמאחר והקטורת הוא דבר דק, כנאמר ושחקת ממנו הדק, יש לחוש שמה ייפול בתוכו קודם שיעלה על המזבח, אבק או אפר דק, והתערבב עמו וייפסל על ידי זה. משנה ה' בפרק החמישי של מסכת תמיד. המשנה מפרשת את סדר הולכת הגיחלים ממזבח החיצון למזבח הפנימי שעליו היו מקטירים את הקטורת. אומרת המשנה, מי שזכה במחתה, הכהן שזכה במחתה לחטות גיחלים מעל המזבח החיצון ולהוליכם ולתנם על גבי המזבח הפנימי, ומי שזכה בקטורת היה מקטיר על גביהם את הקטורת, נטל מחתת הכסף. מחתה היא כמין מחוות שאין לה אלא שלוש מחיצות, ומלפניה היא שואבת גיחלים, כך מסביר רש"י בספר במדבר פרק ד' פסוק י' ד', ועוד הוא מפרש שנקראת מחתה על שם שחוטים בה את האש, ששאיבת אש ממקומה נקראת חטייה, והייתה מחזקת ארבעה קבין. כמבואר במסכת יום הדף ממגימל עמוד ב', נטל מחתת הכסף ועלה על הכבש של המזבח החיצון עד שהגיע לראש המזבח, ופינה את הגיחלים אילך ואילך וחטה, הרים עם המחתה גיחלים בוערות, ולא גורסים את המילים מן המעוקלות הפנימיות, וירד מן הכבש ועמד על רצפת העזרה בצד מזרח המזבח, ועירן שפך את הגחלים ממחתת הכסף לתוך מחתה אחרת של זהב, ולא היה חוטא מתחילה בשל זהב לפי שהאש מחסרת את המחתה שחוטים במחמת חום האש, והתורה חסה על ממונם של ישראל, ובשעה שהעביר לשל זהב נתפזר ממנו מן הגחלים כקו גחלים, לפי שהמחתה של כסף הייתה מחזקת ארבעה גחלים, ומחתה זו לא הייתה מחזקת אלא שלושה קבין, והיה מכבדן מטטה את הגחלים שנתפזרו לעמה של מים שהייתה עומדת בעזרה, יוצאת לנחל קדרון, ובשבת שאסור לחבות את הגחלים, היה כופה עליהם פסחתר, כלי כמין סירה עשוי מנחושת. עכשיו מבארת המשנה את צורת הפסחתר ולמה הייתה משמשת. ופסחתר הייתה כלי גדול כמין סיר ועשויה מנחושת, ומחזקת לתך חצי קור, שהוא 15 סאה, כי הקור הוא 30 סאה, ושתי שרשרות מברזל היו מחוברות במשני צידיה. השרשרות הללו היו נצרכות לכהן בשעה שהיה מוריד בה את הדשן מהמזבח החיצון דרך הכבש. שרשרת אחת שהוא כהן אחד מושך בה ויורד, ושרשרת אחת שהוא כהן שני אוחז בה מלמעלן בשביל שלא תתגלגל במורד הכבש. וחששו שהיא תתגלגל, לפי שלא הייתה ישרה מלמטה, אלא גולה כמין יורה. ולא הרעבת פירש, היו צריכים את השרשראות גם לצורך גרירת הפסחתר כדי לחסות את הגחלים בשבת. והוא מבאר שרצפת העזרה הייתה בשיפוע כמו הר הבית, והגחלים היו בצד מזרח המזבח, ומקום הפסחתר היה בצד מערב המזבח. ובשעת הגרירה היה הכהן מושך בשרשרת אחת שהייתה קבועה בדופן הכלי, ואותו כהן גם מחזיק בשרשרת השנייה שהייתה קבועה מלמעלה, כדי שהפסחתר לא יתהפך ויתגלגל. מוסיפה המשנה ופסחתר זו, שלושה דברים הייתה משמשת, היו קופים אותה על גבי הגחלים בשבת כמבואר לעיל במשנתנו, וכן היו קופים אותה על השרץ שנמצא מת בעזרה בשבת, וביום חול היו מוצאים את השרץ בפשוטי כלי עץ שאינם מתמים. הרי שני דברים. הדבר השלישי הוא מורידים בה את הדשן מעל גבי המזבח. וכעת הגענו אל משנה ו' בפרק החמישי של מסכת תמיד, המשנה חותמת את הפרק החמישי. ממשיכה המשנה לבאר את ההכנה להקטרת הקטורת. לאחר שהעביר את הגחלים למחתה של הזהב, הגיעו הכהן שזכה במחתה והכהן שזכה בקטורת, והרעבד מפרש שכל הכהנים שזכו בעבודת התמיד, שקודם הקטרת האיברים היו כולם באים לבין האולם ולמזבח, הבית שהיה בעזרה היו בו שלושה מקומות. האולם, ההיכל וקודש הקודשים. האולם במזרחו ממנו נכנסים להיכל, שבו היה מזבח הזהב, המנורה והשולחן, וממנו נכנסים לקודש הקודשים שבמערב הבית, שבו היה אהרון והכפורת. פתחו של האולם היה במזרח הבית, ו-22 אמות מזרחית לו היה המזבח. הגיעו לבין האולם ולמזבח, ואז נטל כהן אחד מאנשי בית אב את המגרפה שהייתה בין האולם ולמזבח, וזורקה לארץ בין האולם ולמזבח. יש שפירשו שזה כלי מיוחד לזריקה, והייתה משמעת קול גדול, ונקראת מגריפה לפי שעשויה בצורת מגריפה שגורפים בה את הדשן. ואילו הרעבד מפרש שזה מין כלי שיר האמור במסכת ערך אינדף יוד עמוד ב' שהיה מוציא 100 מיני זמר. מוסיפה המשנה, אין אדם שומע את כל חבירו המדבר עליו בירושלים מכל זריקת המגריפה באותה שעה שהיה כל החזק כל כך. מבארת המשנה לשם מה היו זורקים את המגריפה ומשמיעים כל חזק כל כך. ושלושה דברים הייתה משמשת זריקת המגריפה והכל היוצא ממנה. א', כל כהן ששומע את קולה והוא עומד חוץ לעזרה, יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות לאחר הקטורת, והוא רץ ובא להשתחוות עמהם, והתפארת ישראל מוסיף שהיה רץ לטבול ולהשתחוות. ב', ובן לוי, שהוא שומע את קולה, יודע שאחיו הלווים נכנסים לדבר בשיר בשעת הניסוך, והוא רץ ובא ומצטרף עליהם. ג', וראש המעמד הוא ראש בית אב, בשעה שהיה שומע את כל המגריפה, היה מעמיד את כל התמאים שבאותו בית אב בשער המזרח, שהכל נכנסים ויוצאים דרך שם. ובמסכת פסחים בדף פי ב' נחלקו האמוראים בטעם של הדבר. יש שפירשו שהטעם הוא כדי שלא יחשדו שלא באו לעבודה מחמת שהתעצלו, ויש שפירשו שהטעם הוא כדי לביישם, על כך שלא נזהרו לבוא לידי תומה. והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שהיו מעמידים את המצורעים שנתערו מצערתם ובאו לשער המזרח כדי שיהיו מזומנים לזרוק עליהם מידה מהאשם. ושער המזרח הוא שער ניקנור השער שבין עזרת ישראל, עזרת נשים, שלא נתקדש. ואילו התוספות במסכת פסחים מפרשים שהכוונה לשער עזרת נשים הפונה להר הבית. זו היה המשנה החותמת את הפרק החמישי במסכת תמיד. בדף למד ג' עמוד א' שבמסכת מעילה, וכעת אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השישי שבמסכת תמיד, פרק ששמו החלו עולים. הפרק השישי, הפרק שלפנינו, משלים את סדר הקטרת הקטורת של בוקר, ומבאר את סדר גמר עטבת הנרות שהיה נעשה קודם הקטורת. שעטבת הנרות התחלקה לשניים, בתחילה יטיבו חמש נרות, כמבואר לאל בדף למד עמוד ב', וכעת היטיבו את השניים הנותרים. ואת המשנה הראשונה בפרק השישי, את סדר כניסת הכהנים להיכל להקטרת הקטורת, וסדר גמר עטבת המנורה. הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה, החלו עולים במעלות במדרגות שלפני האולם, 12 מדרגות היו בין המזבח ולאולם, כמו ששנינו במסכת מידות פרק ג' משנה ו', ובמשנה שם מבואר גם גובה המדרגות, וקודם לכן מי שזכו בדישון מזבח פנימי, שהוא מזבח הקטורת הקרוי גם מזבח הזהב, היו מפנים אותו מהאיפר של הקטורת של היום שעבר, וזהו דישונו, והמנורה, דישון המנורה, לקנח את הנרות מהשמן והפתילה הנותרים מההדלקה הקודמת וליתן שמן ופתילה חדשים. אז מי שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה היו מקדימים לפניהם ועולים. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי היה נכנס להיכל ונטל את הטני, כלי מזהב הדומה לסל ומחזיק 2.5 קבים, כמבואר לאל בדף למד עמוד ב', נטל את הטני המלא בדשן המזבח שהיה מונח שם משעה שדישן, והשתחווה ויצא מההיכל. והטעם שהמתין עד עכשיו ולהוציא את הטני מיד כשסיים את הדישון, מפני שלאחר מכן היו מניחים את הדשן ביחד עם דישון המנורה בצד המזבח החיצון, ולכך לא הוציאו את הטני עד שגמר הכהן שדישן את המנורה את הטבת שני הנרות הנותרים, ואז הוציאו ביחד עם הטני והכוז שבתוכו היה מונח דשן המנורה. והיות כאן נגמרת עבודת דישון המזבח, לכך היה משתחווה כעבד המשמש את רבו ונוטל ממנו רשות קודם שיוצא. והשתחווהה היא בפישוט ידיים ורגליים על הארץ, כמבואר במסכת מגילה דף כ"ב עמוד ב'. דישון המנורה היא הטבתה, והטבת הנרות התחלקה כאמור לשניים. בתחילה הטיבו חמש נרות כמבואר לאל בדף למד עמוד ב', ועתה לאחר שחיטת וזריקת דם התמיד, היו מטיבים את שני הנרות הנותרים. המשנה מבארת את סדר גמר הטבת הנרות. ובמסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שדישון המנורה לא היה נעשה כולו כאחד, אלא כאמור צריך להפסיק בין דישון חמש הנרות לדישון שתי הנרות הנותרים בעבודה אחרת. יש מחלוקת תנאים במה היה מפסיק ביניהם. לדעת אבא שאול, היה מפסיק ביניהם בעבודת דם התמיד. לדעת חכמים, היה מפסיק ביניהם בהקטרת הקטורת. ומסכת תמיד, המסכת שאנו הוגים בה, נשנתה כשיטת אבא שאול שהטבת שתי נרות קודמת לקטורת. אם כן אומרת המשנה, מי שזכה בדישון המנורה היה נכנס גם כן ומצא שתי נרות מזרחיים דולקין. היה מדשן את הנר המזרחי שבין שניהם, כלומר היה מחבאו, ומסיר ממנו את השמן והפתילה שנותרו בו ונותן בו שמן ופתילה חדשים. ומניח את הנר המערבי שבין שניהם דולק ולא היה מדשנו, מפני שממנו היה מדליק את המנורה של בין הארבעים. והוא הנקרא נר המערבי, ובו נתקיים מה שנאמר להעלות נר תמיד, והיה נעשה בו נס שלא היה קווה עד הערב, וממנו היו מדליקים את כל הנרות. וזו יעידות לישראל שהשכינה שורה בישראל, כמבואר במסכת שבת, דף כ"ב עמוד ב'. ומוסיף הראש שאף שאמרו במסכת יום הדף למד ג' ששתי נרות היה מיטיב קודם הקטורת, זה רק באופן שקבע הנר המערבי. אבל אם היה הנר המערבי דולק, היה מיטיב רק אחד. אומרת המשנה, ואם מצאו לנר מערבי שקבע, שרק קודם שמת שמעון הצדיק היה נר מערבי דולק עד הערב בדרך נס, אבל לאחר מותו, פעמים שגם נר מערבי היה קווה כשאר כל הנרות, ומשנה זו נשנית לאחר שמת, אז אם מצאו לנר מערבי שקבע מדשנו גם לנר זה ומדליקו בערב ממזבח העולה. הוא המזבח החיצון, ואז היה מדליק ממנו את שאר הנרות. לאחר שסיים נטל את הכוז, שהוא כלי קטן שבו היו נתונים שאריות השמן והפתילות הישנות, ממעלה שנהיה מהמדרגה השנייה שבמדרגות המנורה, והשתחווה ויצא מן ההיכל. ובמנורה היו שלוש מדרגות, ולאחר הטבת חמש הנרות הניח את הכוז על גבי המעלה השנייה, ודעת הרמב״ם שהטבת הנרות כוללת גם את הדלקתם בבוקר. משנה ב' בפרק השישי של מסכת תמיד. במשנה הקודמת התבאר שאלו שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה היו מקדימים להיכנס להיכל. בזמן שהם גמרו את עבודתם נכנסו להיכל אלו שזכו במחתה ובקטורת, ובמשנה שלפנינו מבואר סדר נתינת הגיחלים על המזבח הפנימי לצורך הקטורת. אומרת המשנה, מי שזכה במחתה הוא מי שזכה לחטות גיחלים מעל המזבח החיצון ולהוליכם ולתנם על גבי המזבח הפנימי, צבר את הגיחלים שהיו במחתה על גבי המזבח הפנימי, כלומר היה שופך את הגיחלים על המזבח במקום אחד שלא היה שופחה מפוזרים, ואחר כך רדדן פיזר את הגחלים בצורה שווה ודקה על גבי המזבח, ועשה זאת בשולי המחתה עם הצד התחתון של המחתה, והשתחווה ויצא. משנה ג', המשנה החותמת את הפרק השישי במסכת תמיד. לאל בדף למד ב' עמוד ב' שנינו שמי שזכה בקטורת היה מניח את הקטורת בבזח כף קטנה, ואת הבזח מניח בתוך כף גדולה ומוליכם להיכל. במשנה שלפנינו מבואר סדר הקטרת הקטורת. אומרת המשנה, מי שזכה בקטורת להקטירה, היה נוטל את הבזח או הכלי הקטן יותר מתוך הכף, ואת הכף נותנו לאוהבו, או לקרובו שנכנס עמו להיכל לצורך זה שיחזיק את הכף. ואם נתפזר ממנו מהקטורת שבבזח לתוכו, לתוך הכף, היה חברו נותנו לו את הקטורת שבכף בחופניו לתוך חופניו של המקטיר. ולא רק את מה שנתפזר הניח לו בתוך חופניו, אלא גם את כל הקטורת שבבזח היה שופך לתוך חופניו, שאם לא כן, איך אפשר לשפוך את מה שנתפזר בתוך חופניו? הרי אוחזו בידו בבזח. מוסיפה המשנה, והיו מלמדים אותו את המקטיר, כיוון שהיה זה הפעם הראשונה שהקטיר קטורת, כי רק חדשים השתתפו בפייס הזה, ואומרים לו, הווה זעיר, היה זעיר, שמה תתחיל להניח את הקטורת מפניך, מהצד הקרוב אליך, ויש לך להיזהר בזה, כדי שלא תיקווה לאחר מכן, בשעה שתושיט ידך לפזר קטורת על הגיחלים, שבצד הרחוק ממך. מפרש את המשנה, אכן הכהן המקטיר היה ניזהר בזה, וכך היה עושה. התחיל מרדדן ויוצא, כשהיה מפזר את הקטורת על גבי הגיחלים, היה מתחיל לפזר על הגיחלים שבצד הרחוק ממנו, והיה מוציא ידיו אליו, תוך כדי פיזור הקטורת על הגיחלים בצד הקרוב אליו. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ז לגבי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. למדו מכאן חכמים שלא יהיה אדם בקודש בכל פעם שנעשית בו כפרה, כגון הקטרת קטורת או הזעת דם החטאת. במחמת כן היה הממונה מפריש כל אדם מההיכל ומבין האולם והמזבח קודם ההקטרה, והמקטיר היה ממתין עד שפרשו כולם. מבארת המשנה כיצד היה נעשה דין זה. אומרת המשנה, לא היה מקטיר מקטיר עד שהממונה היה אומר לו הקטר, וקודם לכן הממונה היה אומר לנמצאים בהיכל ובאולם ובין האולם ולמזבח לפרוש משם, ורק לכהן אדיוט היה אומר הקטר לבד. אבל אם היה כהן גדול מקטיר, היה הממונה אומר לו אישי כהן גדול הקטר, דרך של כבוד, שלא ייראה שהוא נותן לו רשות. פרשו כל העם הכהנים והלוויים שבעזרה מההיכל ומהאולם ומבין האולם ועד המזבח, ואף הממונה עצמו פרש משם, ואז הכהן הקטיר, הניח את הקטורת על גבי הגיחלים, ולאחר מכן השתחווה ויצא. וסדר זהו בכהן אדיוט, סדר ההשתחווה של כהן גדול מבואר במשנה לקמן. אדרן הלך החלו עולים בלי נדר, סיימנו בסייעתא אתה תשמע את הפרק השישי של מסכת תמיד, הופכים את הדף לדף למד ג' עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הפרק החותם, את מסכת תמיד, הפרק השביעי, פרק ששמו בזמן שכהן גדול. הפרק שלפנינו מביא את סיום סדר עבודות המקדש בתמיד של שחר, ונתבארו בו סדר ההשתחווה, סדר הנסחים וסדר שיר של יום, וחילוקי דינים שיש בעבודת התמיד כשהיא נעשית על ידי כהן גדול. במשנה הקודמת נאמר סדר ההקטרה במזבח הקטורת. אחר ההקטרה היה דרכם של כל הכהנים להשתחוות בהיכל, ואם היה שם כהן גדול הוא היה נכנס תחילה. המשנה הפותחת את הפרק השביעי והחותמת מסכת תמיד עוסקת בסדר ההשתחווה של אחר הקטורת. אומרת המשנה, בזמן שכהן גדול נכנס להיכל להשתחוות אחר הקטרת הקטורת, ולמרות שאסור להיכנס להיכל שלא לצורך העבודה, כי היה נכנס למקדש בביאה ריקנית לוקה, ואם נכנס לקודש הקודשים חייב מיטה, אבל מותר להיכנס להיכל כדי להשתחוות, כי השתחווה גם כן עבודה היא. אם כן, בזמן שכהן גדול נכנס להיכל להשתחוות אחרי הקטרת הקטורת, שלושה כהנים היו אוחזים בו. אחד סומך אותו בימינו, אחד סומך אותו בשמאלו, ואחד היה עומד מאחוריו ואוחז באבנים טובות שעל כתיפות האפוד. וכיוון ששמע הממונה את כל רגליו של כהן גדול שהוא יוצא מן ההיכל אחר ההשתחווה, הגביע לו את הפרוכת התלויה לפני פתח ההיכל לצניעות כדי שיוכל לצאת, ולאחר מכן נכנס הממונה והשתחווה ויצא, ולאחר מכן נכנסו שאר אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו. משנה ב' בפרק השביעי. לאחר הקטרת הקטורת וההשתחווה היו הכהנים מברכים את ישראל בברכת כהנים. כאמור בתורה בחנוכת המשכן, שחר שאהרון ומשה עשו את עבודת אותו היום, יצאו וברכו את ישראל. משנתנו מבארת את סדר הברכה. אומרת המשנה, משנה ב' בפרק השביעי במסכת תמיד, באו שלושת הכהנים שעבדו בקטורת, המקטיר והזוכה במחתה ומי שהחזיק את הכף, ועמדו על המעלות על המדרגות שהיו לפני האולם. 12 מעלות היו שם. וברכת כהנים הייתה נעשית במקום גבוה, משום שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד. הרי שהברכה הייתה במקום גבוה. עמדו הראשונים עם שני הכהנים שזכו בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה, לדרום אחיהם הכהנים, לדרום שלושת אחיהם הכהנים. לצד ימין שלושת הכהנים שזכו בהקטרה, לפי שצד צפון חשוב יותר, שהרי קודשי קודשים שחיטתם בצפון, לכך עמדו הזוכים בקטורת בצד הזה. וחמישה כלים היו בידם של חמשת הכהנים הללו, עטני ביד של אחד מהם, הוא המדשן את המזבח הפנימי, ועכוז ביד אחד הוא המדשן את המנורה, והמחתה ביד אחד הוא הכהן שהביא את המחתה מלאה בגיחלים, והבזח ביד אחד הוא הכהן שהקטיר את הקטורת, וכף כיסויו ביד אחד הוא הכהן המסייע להקטיר. והניחו את הכלים מידם, ועמדו כל הכהנים, וברכו את העם ברכת כהנים בברכה אחת. היינו שברכו את שלושת הברכות האמורות בתורה, יברכך יהר ועיסה בלא הפסק, לפי שאין עונים אמן במקדש. וגם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לא היו אומרים על ברכת כהנים, משום שאינה ברכה להשם אלא ברכה לעם ישראל. וביום הכיפורים כן אמרו ברוך שם כבוד מלכותו, כשהזכיר כהן גדול את השם, אף שלא היה זה בעת ברכה, מפני חשיבות היום שהוא יום סליחה ומחילה וכפרה. ואילו תוספות במסכת סוטה כותבים שהיו עונים ברוך שם תכף אחר ששמעו את השם המפורש, ומאחר ולא הפסיקו בין פסוק לפסוק, אין זה נחשב הפסקה. מבארת המשנה עכשיו את חילוקי הדינים שיש בין ברכת כהנים שבמקדש לברכת כהנים שבשאר מקומות. מבארת המשנה גם בשאר המדינה היו הכהנים מברכים ברכת כהנים, אלא שבמדינה אומרים אותה שלוש ברכות. היינו, שמפסיקים בעניית אמן בין כל ברכה וברכה, ובמקדש היו אומרים אותה ברכה אחת בלא הפסק. עוד חילוק יש שבמקדש היו אומרים את שם השם שבברכת כהנים ככתבו, י' ו' ק', ובמדינה לא היו אומרים אותו ככתבו אלא בכינויו, שם הדנות, א' ד' נ' י'. עוד חילוק יש שבמדינה בשעת הברכה היו הכהנים נושאים מגביעים את ידיהם כנגד כתפיהם, ובמקדש היו נושאים את ידיהם על גבי ראשיהם, חוץ מכהן גדול שלעולם אין מגביע את ידיו למעלה מן הציץ, לפי שכתוב בו קודש להשם, ואין ראוי שיגביע ידיו מעל זה. רבי יהודה חולק ואומר, אף כהן גדול מגביע את ידיו למעלה מן הציץ כשמברך במקדש, שנאמר בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ"ב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. משנה ג' שבפרק החותמת מסכת תמיד, פרק שביעי, לאחר שברכו הכהנים את העם, נטלו את אברי קורבן התמיד שהיו מונחים על הכבש, העלו למזבח והקריבום. בנוסף העלו את מנחת הסולת והקריבוה. והכהן הגדול היה מקריב את מנחת החביתין, ולאחר מכן היו מעלים את היין ומנסחים אותו. משנתנו מביאה כיצד היה סדר הכתרת האיברים וניסוך היין כשנעשו על ידי כהן גדול שהיו נוהגים בו כבוד. ועוד מביאה משנתנו את סדר שיר של יום והתקיות שהיו בשעת הניסוך. אומרת המשנה, בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר את אברי התמיד על גבי המזבח, שכהן גדול היה צריך פייס, אלא בכל עת שירצה היה בא ועובד, היה עולה בכבש והסגן היה הולך בימינו ולא בצידו ממש אלא קצת מאחוריו בצד ימין, וכשהגיע הכהן הגדול למחצית הכבש אחז הסגן בימינו והעלה וסייע לו לעלות. עמדו שם הכהנים שהוליכו את האיברים והעלו על גבי הכבש, והושיט לו הכהן הראשון את הראש והרגל של התמיד שהעלה על גבי הכבש, ושמח הכהן הגדול עליהם, על האיברים את ידיו, וזרקן על גבי המערכה, והמערכה היא סידור העצים שהאש בוערת בהם. לאחר מכן הושיט הכהן השני לראשון את שתי הידיים של התמיד שהוליכם והעלם על גבי הכבש, והכהן הראשון נותנם לכהן הגדול, ושמח עליהם את ידיו וזרקן. לאחר מכן נשמט השני והלך לו. וכך, כסדר הזה היו מושיטים לו לכהן גדול את שאר כל האיברים, שכל אחד מהכהנים מושיט את האיבר שבידו לראשון, והראשון הביאו לכהן הגדול. שהכהן השלישי היה מושיט את העוקץ והרגל השמאלית לכהן הראשון, והוא הושיטם לכהן הגדול, וכן הכהן הרביעי הושיט את החזה והגירה, וכן הכהן החמישי הושיט את שתי הדפנות, והשישי הושיט את הקרביים והקרעיים, כמבואר במשנה לאל בדף למד א' עמוד ב'. והוא סומך עליהם את ידיו וזורקן. מוסיפה המשנה, ובזמן שהוא, הכהן הגדול רוצה, הוא סומך על האיברים ואחרים זורקים אותם, ואינו צריך לזורקם בעצמו, כיוון שהם זורקים בשליחות הכהן הגדול, הרי זו עבודת כהן גדול. לאחר הכתרת האיברים היו מנסחים יין בפינה הדרומית מערבית של המזבח, והמשנה מבארת את סדר ניסוך היין על ידי כהן גדול. אומרת המשנה, לאחר הכתרת האיברים בא לו הכהן הגדול להקיף את המזבח בראש המזבח לצורך ניסוך היין. שואלת המשנה, מאיכן, מאיזה צד הוא מתחיל להקיף? משיבה המשנה, מקרן דרומית מזרחית ששם הוא עומד כשהקטיר את האיברים, שהכבש בצד דרום המזבח הוא, ועלה בכבש ופנה לימינו, משום שכל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לצד ימין, למזרח, ונמצא עומד בקרן דרומית מזרחית. והמשיך בצד מזרח עד שהגיע לקרן מזרחית צפונית, והלך את כל צד צפון והגיע לקרן צפונית מערבית, והלך את כל צד מערב עד שהגיע לקרן מערבית דרומית, ששם היו שני ספלים, ובמזרחי שבהם היו נותנים את היין. כשהגיע לשם נתנו לו את היין כדי לנסך, ועדיין לא היה מנסך. עכשיו מבארת המשנה את סדר התקיעות והשירה שהיו נעשים בשעת הניסוך. בשעה שבה הכהן הגדול לנסך היה הסגן בא ועומד על הקרן שבמערבית דרומית של המזבח, על יד הכהן הגדול, והסודרים בידו, דגלים היו בידו. כשהיו הכהנים רואים את הסגן עומד על הקרן והסודרים בידו, היו שני כהנים הולכים ועומדים על שולחן החלבים, שולחן האיברים, ושתי חצוצרות של כסף בידם, ותקו ועריו ותקו כדי שישמעו הלוויים ויתקבצו לשיר. תקיעה זה כל אחד פשוט, ובמסכת ראש השנה בדף למד ג' הגמרא מסתפקת מהי התרועה, האם כל יבבה או כל הנחה או שניהם יחד. ועוד דורשת שם הגמרא שבכל התקיעות יש לעשות תרועה באמצע, פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. לאחר מכן באו שני כהנים אלו ועמדו אצל בן ארזה הממונה על השיר, כמבואר במסכת שקלים פרק ה' משנה א', על שמו נקראו כל הממונים על השיר. עמדו אצל בן ארזה אחד ממינו ואחד משמאלו כדי לתקוע על כל פרק שבשיר. ואז שחה התכופף הכהן הגדול לנסח לשפוך את היין בתוך הספל, ומיד עניף הסגן שעמד על הקרן בסודרים לסמן ללוויים להתחיל בשיר. והקיש בן ארזה בצלצל במצלתיים ודיברו הלוויים בפיהם בשיר שהיו שרים בשעת הניסוך מזמור מתהילים כמובן במשנה לקמן. כשהגיעו לפרק, מקום שבו היו מפסיקים בו, שבכל שיר של יום היו בו שלושה פרקים שהיו מפסיקים בהם בתקיעה והשתחוויה, תקו ועיריו ותקו והשתחוו כל העם שבעזרה, וכן היו עושים על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחוויה. מסיימת המשנה, זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו. מוסיפה המשנה תפילה, יהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא שיבנה בית אלוקינו במהרה בימינו, אמן. לפי שעיקר הלימוד הוא המביא לידי מעשה, וכשאין לנו בית המקדש אין הלימוד בא לידי מעשה, לכן הוסיפו את הבקשה הזו. משנה ד', המשנה חותמת את מסכת תמיד בסיומו של הפרק השביעי והחותמת מסכת תמיד. במשנה הזו מבואר איזה שיר היו אומרים הלווים בבית המקדש בכל יום בעת ניסוך היין שלאחר הקרבת התמיד. אומרת המשנה, משנה ד' בפרק השביעי במסכת תמיד, איזו השיר שהיו הלווים אומרים במקדש בכל יום, ביום הראשון היו אומרים את המזמור בתהילים חף ד' לדוד, מזמור להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, וכמובן היו אומרים את כל המזמור. ביום השני היו אומרים את המזמור בתהילים ממחת, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד ביר אלוקינו הר קודשו. בשלישי היו אומרים את המזמור בתהילים פי ב', מזמור לאסף אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוקים משפוט. ברביעי היו אומרים את המזמור בתהילים צדי ד', אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. בחמישי היו אומרים את המזמור בתהילים פי א', למנצח על הגיטית לאסף, ארנינו לאלוקים וזיינו אריו לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים את המזמור בתהילים צדי ג', השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר וגומר. בשבת היו אומרים את המזמור בתהילים צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, ופירושו מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. ובטעם שהיו אומרים בשבת מזמור שיר ליום השבת, נחלקו במסכת ראש השנה בדף למד א' רבי עקיבא ורבי נחמיה. לדעת רבי עקיבא, על שם שבאלף השביעי העולם יהיה חרב ושמם ואין אדם וכל המלאכות שובתות. לדעת רבי נחמיה, כשם שבכל הימים אמרו על שם ששת ימי בראשית ולא על שם העתיד, כך גם ביום השבת אמרו מזמור זה על שם שבבריאת העולם שבת הקדוש ברוך הוא ביום זה מכל מלאכה. ובברייתא במסכת ראש השנה בדף למד א' ביארו שעתם שהיו אומרים בכל יום דווקא את השיר המיוחד ליום זה, משום שיש בו רמז למה שברא השם באותו יום שבששת ימי בראשית. ומבארת הברייתא שביום הראשון היו אומרים להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, לפי שהוא יום בריאת שמיים וארץ, ועל ידי הבריאה קנה השם את כל העולם כדי להקנות אותה ליושבים בה. והיה יחידי בעולם שעדיין לא נבראו המלאכים עד יום שני. וכן בכל יום ויום. אדרן הלך בזמן שכהן גדול וסליק על המסכת תמיד. אדרן הלך בזמן שכהן גדול וסליק על המסכת תמיד. אדרן הלך מסכת תמיד ואדרה חלן דעתן הלך מסכת תמיד ודעתה חלן לא ניתנה שמינך מסכת תמיד. ולא תיתנה שמינן לא בעל מהדין ולא בעל מדהתי. אדרן הלך מסכת תמיד ואדרה חלן דעתן הלך מסכת תמיד ודעתה חלן לא ניתנה שמינך מסכת תמיד ולא תיתנה שמינן לא בעל מהדין ולא בעל מדהתי. אדרן הלך מסכת תמיד ואדרה חלן דעתן הלך מסכת תמיד ודעתה חלן לא נתנשא מנך מסכת תמיד ולא תתנשא מנן לא בעל מהדין ולא בעל מדהתי. יהי רצון מפניך אדינו אלוהינו ולאבותינו שתהיה תורתך ומנותינו בעולם הזה ותאימנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, במרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סוחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם אילי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כבם חייתני. ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, אמן 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 סלב העד. מודים אנחנו לפניך אדוינו אלינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיישבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיישבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו עמילים והם עמילים. אנו עמילים ומקבלים שכר, והם עמילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת תמיד, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ותתקיים בי בתלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך והקיצות הייתי שיחך, כי וירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים. או החמים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוינוי עוז לעמו ייתן, אדוינוי יברך את עמו ושלום.
סוף ובשי השם אקרא
תלמודינו במסכת תמיד, הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את מסכת מידות, מסכת בת ארבעה דפים, שבסיום תלמודה נחתום ונחגוג בסייעתא דשמיא את סיום מסכת מעילה על המזין דפיה, המסכת הלפני האחרונה שבשישה סדרי משנה בשס. התרגשות. כרגלנו בסייעתא דשמיא בתחילת מסכת, אנחנו עם הקדמה למסכת מידות. מסכת מידות היא המסכת העשירית מסדר קודשים, היא המסכת החותמת את סדר קודשים. על מסכת זו אין בידינו גמרא ערוכה אל הסדר משניות בלבד. וכותב הרמב״ם שהטעם שאיחרו מסכת תמיד ומסכת זו לאחר מסכת או סדר קודשים, לפי שאין בהם דינים. אלא סיפור הדברים כיצד הייתה עבודת השחר בבית המקדש ותיאור תבנית בית המקדש ומידותיו, הלשכותיו ובנייניו הסובבים אותו. כותב הרמב״ם הטעם שנשנתה מסכת זו, משום שכשיבוא זמן הגאולה נוכל לבנות את בית המקדש, נזדקק לדעת מידותיו על מנת לבנותו כראוי. ויש שפרשו שכשם שהלימוד והעיסוק בענייני הקורבנות נחשב כאילו הקריב קורבן, כך הוא בענייני תבנית הבית שהעיסוק והלימוד בצורת הבניין נחשב, כאילו בונה בזה את בית השם, וזהו הטעם ששנה תנה את המסכת הזו. תחילתה של המסכת עוסקת בענייני שמירת הבית שהיו שומרים את המקדש כדרך שעושים בבית המלכים. שאר הפרק הראשון עוסק בתיאור שערי הר הבית והעזרה, וכן בתיאור מפורט של בית המוקד שהיה אחד ממקומות הכניסה לעזרה בצד הצפוני שלה, ותיאור ארבע הלשכות שבו. הפרק השני עוסק בתיאור מראה הר הבית מחומת הער ועד העזרה, החל במידת הער ומקומו של המקדש בתוך הער, והתבנית עזרת אנשים הסמוכה לעזרה מצד מזרח, והלשכות שבה. כן מפרט את המשנה, את המקום שמשער ניקנור, הקבוע במזרח העזרה ועד 22 אמות מערבה משם לתוך העזרה נחלקים ל-11 אמה עזרת ישראל ו-11 אמה עזרת כהנים. הפרק השלישי עוסק בעיקר בתיאור מידות המזבח והכבש הסמוך לו, ובמראה בית המטבחיים הקבוע צפונית למזבח, והכיור שעומד בין המזבח והאולם, וכן מפרט את המשנה, את מראה המעלות העולות מהעזרה לאולם ומראה האולם עצמו הסמוך להיכל מצד מזרח. הפרק הרביעי עוסק בתיאור מראה ההיכל ו-38 התאים הסובבים אותו, וכן במראה הבניין הסמוך להיכל משני צדדיו. הפרק החמישי עוסק בתחילתו במידות כלליות של כל העזרות ומקומם של המזבח ובית המטבחיים בתוך העזרה, ולאחר מכן מתאר את המשנה את תבנית הלשכות שהיו בתוך העזרה. הפרק הראשון של מסכת מידות נקרא בשלושה מקומות. כאמור, המסכת הזאת עוסקת בתבנית ומידות הבית של בית המקדש כפי שהיה בבית שני, והתועלת בכך היא שכשיבנה בית המקדש ידעו לשמור אותו באותה תבנית וצורה, כי אותה הצורה מאת השם היא, כמו שנאמר בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י"ט, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל כל מלאכות התבנית. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ג' פסוק ל"ח, והחונים לפני המשכן, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. דורשת הגמרא במסכת תמיד דף חו עמוד א' מפסוק זה שצריכים הלוויים והכהנים לשמור בבית המקדש, שמשה הוא לוי ואהרון ובניו כהנים הם. ושמירה זו לא הייתה מפני פחד אויבים וליסטים, אלא כבוד לבית ששומרים אותו, שאינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים. וממה שנאמר בפסוק הזה שלוש פעמים לשון שמירה, שומרים משמרת ולמשמרת, למדו ששומרים הכהנים בשלושה מקומות. ועוד למדה הגמרא במסכת תמיד בדף זך עמוד א' שהיו שומרים בבית המקדש בכ"ד מקומות, ושלושה מהם היו שומרים הכהנים, הרי שהיו הלוויים שומרים בכ"א מקומות. וזאת לומדים מהפסוק בספר דברי הימים א' פרק חו. המשנה שפותחת את הפרק הראשון במסכת מידות מפרטת היכן המקומות בהם היו שומרים בבית המקדש. אומרת המשנה, בשלושה מקומות היו הכהנים שומרים בבית המקדש בלילות. א', בלשכה שהייתה נקראת בית אבטינס, בה היו מפתמים את הקטורת. אבטינס היה ראש המשפחה שהיו בקיים במעשה הקטורת, ועל שמם נקראה הלשכה שבה היו עושים את הקטורת. ב', בלשכה שהייתה נקראת בית הניצוץ, ולשכות אלו היו בנויות בעלייה של יד שערי העזרה. ג', ובשער של בית המוקד, והלווים היו שומרים ב-21 מקום. חמישה מהם היו על חמישה שערי הר הבית, ארבעה מהם היו על ארבע פינותיו של הר הבית בכל אחת מן הזוויות, והיו השומרים עומדים מתוכו בתוך הר הבית. חמישה מהם היו על חמישה שערי העזרה, היינו מעזרת ישראל ועד סוף עזרת הכהנים במערב. ארבעה שומרים היו על ארבע פינותיה של העזרה, והשומרים על פינות העזרה ועל שערי העזרה היו עומדים מבחוץ, מחוץ לעזרה, והטעם, משום שאסור לשבת בעזרה, כנאמר לעמוד לשרת. אם היו שומרים מבפנים, אם היו מתעייפים, לא היו יכולים להישב. מה שאין כן בהר הבית שמותר להישב שם, שמרו על שערה ופינותיו מתוכו. אז עד כה נמנו חי מקומות. ושומר אחד היה בלשכת הקורבן, שהיא לשכת התלעים שהייתה בקרן מערבית דרומית בתוך בית המוקד הגדול, ושם היו תלעים מבוקרים לקורבן התמיד. ושומר אחד היה בלשכת הפרוכת, בה היו הורגים את הפרוכת. ושומר אחד היה עומד לאחורי בית הקודשים שנקרא בית הכפורת. ונקרא בית הכפורת כיוון ששם היה הכפורת. כי עיקר קדושת קודש הקודשים היא רק כיוון שהיה שם גילוי שכינה, וגילוי שכינה היה מעל הכפורת, ולכן נקרא קודש הקודשים בית הכפורת. הרי אלו כ"א מקומות. משנה ב', בפרק הראשון של מסכת מידות, משנתנו עוסקת עוד בעניין השמירה. איש הר הבית, שר היה במקדש, היה ממונה על כל השומרים, והיה נקרא איש הר הבית. והיה מחזר על כל משמר ומשמר לראות שאין השומרים ישנים, ואבוקות היו דולקין לפניו בתוך פנסים שהיו שם, כדי שיראה המשמר שאיש הר הבית בא ויעמוד על רגליו. וכל משמר שאינו עומד כשבא אליו איש הר הבית, אומר לו איש הר הבית, שלום עליך. ואם אינו מיישיב לו, ניכר שהוא ישן והיה חובדו במקלו, ורשות היה לו לאיש הר הבית להנישו ולשרוף את כסותו, היינו כסותו העליון. והם, מי שהיו בירושלים שהיו שומעים את צעקת השומר הנלקה, אומרים מה קול בעזרה, ואומרים להם שהוא קול של בן לוי שלוקה ובגדיו נשרפים על שישן לו על משמרו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אכן כך היה מעשה, ויודע אני שכן הוא, שפעם אחת מצאו את אחי אמא שהיה ישן על משמרתו, ושרפו את כסותו. משנה ג', המשנה מפרטת את שערי הר הבית. חמישה שערים היו לחומה שהקיפה את הר הבית. שני שערים שהיו נקראים שערי חולדה היו מן הדרום בכותל הדרומי של הר הבית, והיו שערים אלו משמשים לכניסה מירושלים להר הבית ויציאה ממנו, והיו נקראים שערי חולדה, על שם חולדה הנביאה שהייתה יושבת שם. שער נוסף היה נקרא שער קיפונוס. הוא היה מן המערב בכותל המערבי של העזרה, וגם שער זה היה משמש לכניסה להר הבית ויציאה ממנו. והטעם לשם הזה קיפונוס, כותב הראש, כיוון שהשכינה במערב היה השער שבמערב נקרא ראש לכל השערים, וקפי הוא ראש בלשון יוון. שער נוסף היה נקרא שער טדי, מן הצפון בכותל הצפוני של הר הבית ושער זה לא היה משמש כלום. ולכמה אני אומר הבלזר בן יעקב, שכהן שהרה לו קרי בלילה היה יוצא דרך שער זה. השער החמישי הוא השער המזרחי עליו שושן הבירה צורה. הייתה מצוירת עליו שושן הבירה שכשעלו משושן הבירה לבנות את בית המקדש, ציווה אותם המלך לצייר צורת עיר שושן במקדש, כדי שיהיה מורה המלך עליהם ויזכרו ימי ישיבתם בה ולא ימרדו במלך. לפיכך צרו אותה על השער המזרחי משערי הר הבית, שבו שבשער זה הכהן הגדול היה שורף את הפרה האדומה. והמשנה הזו היא כדעת רבי מאיר ששריפת פרה אדומה זה בכהן גדול בלבד, אבל אין הלכה כדבריו, אלא היא קשרה גם בכהן אדיוט. וכל מסעדיה, הכהנים המסייעים וסועדים את הכהן השורף את הפרה, יוצאים מהר הבית להר המשחה, להר הזיתים שהיה במזרח הר הבית, ששם היו שורפים את הפרה. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת מעילה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לאילו ג' דברים שימשה הפסחתר? שאלה שנייה, לאילו ג' דברים שימשה המגריפה? שאלה שלישית, מה היו מזהירים את מי שזכה בקטורת? שאלה רביעית, במה היו אוחזים ג' הכהנים שנלוו לכהן הגדול כשנכנס להשתחוות? שאלה חמישית, מדוע מותר לו להיכנס לצורך זה להיכל, והרי מותר להיכנס רק לעבודה? שאלה שישית, מה ההבדל בין ברכת כהנים שבמקדש לזו שבמדינה? שאלה שביעית, בכמה מקומות שמרו הכהנים ובכמה הלוויים? שאלה שמינית, מי היו יוצאים דרך שער המזרחי? שאלה תשיעית, כמה לשכות היו בבית המוקד ולמה שימשו? והשאלה האחרונה, אם נכנסים להר הבית בדרך ימין או בדרך שמאל. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' אשר במסכת מעילה. הדף החותם את מסכת תמיד והדף הפותח את מסכת מידות שבסדר קודשים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי איסרו חג ובחוץ לארץ שמחת תורה, ונלמד את דף למד ה' במסכת מעילה במסכת מידות, וביום רביעי בעזרת השם נלמד את דף למד וב, וביום חמישי חפי בתשרי תשין פי נחתום בשמחה ובטוב ליבב את מסכת מעילה על המדזיין דפיה, המסכת הלפני האחרונה שבשס. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון וחג שמח. ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, היום הזה הושענא רבה, תשין פי. שיהיו ימים אלו מלאים נסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, פית כתבה וחג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.